the premiere.
כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. אני חושב שהיום יותר מכל יום אחר בשנה אנחנו רוצים להביא גאולה לעולם, ולכן בראשית דבריי רציתי לומר שבמשך הרבה מאוד שנים אמירת קינות עבורי היה דומה, ואני לא אומר את זה בגאווה, לאמירת סליחות. במילים אחרות, לא הבנתי מילה, עברתי את זה כמו כולם, אמרתי את הקינות, ניסיתי להבין, אבל באמת לא הבנתי מה הקשר בין הקינות לבין תשעה באב. אני חושב שיותר הרגשתי את תשעה באב, את החוויה של היום הזה, מסרטים ומכל מיני דברים שלא קשורים למה שעושים בבית הכנסת. זה אמור להיות ההפך. אמירת הקינות היא עבודת היום של תשעה באב, ומאוד הצטערתי על כך, עד שזכיתי במשך הרבה מאוד שנים לשמוע שני אישים שפשוט פתחו עבורי את הספר הזה, את הקינות. ולכן רציתי לומר שכמעט כל הפירושים שתשמעו היום אני שמעתי במשך השנים מהרב צבי היש ויינריב, חלקכם מכירים אותו, ומהרב יעקב שכטר, שני אנשים שישבו במשך שנים, הסבירו את הקינות, גם שידרו את זה באינטרנט כך שגם פה בארץ ישראל יכולנו לשמוע. הבעיה היא שמה לעשות, הם יושבים בארצות הברית ומתחילים למוע קינות בעוד שעות רבות. אז עד שזכיתי לזה כבר עברתי את הזמן הזה של בית הכנסת, ולכן אני רוצה להביע תודה בפניהם ולהגיד שכל הפירושים הטובים שתשמעו היום כנראה שמעתי מהם, והם עמדו על הכתפיים של הרב סולובייצ'יק, שבמשך הרבה מאוד שנים ישב מתשע בבוקר עד חמש אחר הצהריים והסביר את הקינות, פשוט הסביר מילה במילה את הקינות, משעה די מוקדמת בבוקר עד שעה די מאוחרת אחר הצהריים. אז אני לא זוכה להגיד את זה עד חמש אחר הצהריים, מי שחושש זה לא יקרה, אבל אין ספק שהוא פתח בפני שני האישים האלו ובעקיפין בפניי את ספר הקינות. וכדי להבין קצת על מה אנחנו אבלים היום, אני קראתי לפעילות הזאת מציאות שנהפכה לפנטזיה, כי אני חושב שהקינות שנעבור יחד הבוקר בעצם מביעים את התחושות שיש לבן אדם כאשר בין לילה, ביום אחד, משהו משתנה. אם יש לכם דף מקורות בפניכם, תוך כדי שנראה על המסך סרט שקשור לבית המקדש, אנחנו נראה את הסרט בלי המוזיקה, רק פשוט נראה אותה, ואתם יכולים לראות על מה אנחנו אבלים היום. ותוך כדי דיבור הייתי רוצה שגם תסתכלו בדף המקורות בפניכם, בדף מספר 1 למעלה. הקינה הראשונה שאנחנו נגיד הבוקר זה קינה שמתחילה במילה שבת. מה הפירוש של המילה שבת? שביתה, דהיינו הפסקה, מנוחה. האמת היא שבתורה עצמה למען ינוח עבדך כמוך אומר שיש מילה למנוחה, כך שאני לפחות חושב שאולי למילה שבת יש משמעות אחרת. ואם תסתכלו בראשית דף המקורות, בואו נראה איך הרמב״ם, כאשר הוא מונה את המצווה של שבת, איך הוא מסביר את המילה שבת. יש מצווה בכל שבוע לשבות, בואו נראה מה הרמב״ם אומר. אומר הרמב״ם, מישהו רוצה לקרוא? בבקשה, המקור הראשון. לפי דעת הרמב״ם, מה זה מצוות השבת?
הבדלה.
דהיינו, ניתוק בין ששת ימי המעשה לבין היום השביעי. ששת ימי המעשה לכאן ושבת לכאן. לפי הרמב״ם, כל מה שאנחנו עושים בשבת נועדו למטרה אחת. המטרה היא לנסות וליצור יום ששונה לגמרי מכל הימים האחרים. בכל הימים האחרים אנחנו מבשלים ואנחנו צובעים ואנחנו חותכים ואנחנו קוראים ואנחנו עושים את כל הדברים, ובשבת דווקא אנחנו לא עושים את זה. אז אין שום קשר במרכאות בין ימי השבוע לבין השבת. השבת לחוד וימי השבוע לחוד. אם זה הפירוש של הרמב״ם, אני רוצה לחשוב שזה בעצם הפירוש של הקינה הראשונה שאנחנו עתידים עכשיו לקרוא. שבת צור ומני היא הקינה הראשונה, לפחות אצלנו בנוסח האשכנז, והקינה הזאת לעניות דעתי באה להביע את השוק, השוק הטוטלי ממה שהיה לבין מה שיש. וכדי להמחיש את זה, בוא נראה יחד סרט שאולי יסביר לנו כאן במאה ה-21 משהו שקרוב לליבנו, משהו שאולי יסביר מה בדיוק קרה כאשר נחרב בית המקדש. יש לנו בית מקדש, הכל יהיה בסדר, אנחנו יכולים לעסוק בגילוי עריות, בשפיכות דמים, בעבודה זרה, בשנאת חינם, מה שלא יהיה, אבל יש לנו את בית המקדש, הוקוס פוקוס כזה שבה נבוא, נעשה את הקסם שנקרא קורבן, ובזה אנחנו נפתור את כל הבעיות. היכל השם, היכל השם, היכל השם המה. הם לא האמינו, למרות ההתראות, שיש שינוי בשגרה שלהם. עד כדי כך לא האמינו, שתראו את המקור הבא, זה ממחיש את זה יותר מכל דבר אחר. בפסיקתא נאמר כך, באותו השעה אמר המקום לירמיהו, קום לך וקח את השדה מאת חנמאל דודך. הקדוש ברוך הוא מצווה את ירמיהו ללכת לענתות ולהתעסק שם בכל מיני דברים שקשורים לנדלן. תוך כדי שהוא עוזב את בית המקדש, בלי לחשוב פעמיים, בלי לחשוב שמשהו יקרה, מה כתוב? מה אומר לנו הפסיקתא? תוך כדי, כיוון שיצא ירמיהו, ירד המלאך מן השמיים ונתן רגליו על חומות ירושלים ופרצה. במילים אחרות, גם ירמיהו לא חשב שמשהו ישתנה כל כך מהר. ונדמה לי שאנחנו אבלים היום לא כל כך כי היה חורבן, ולא כל כך כי היה טרגדיה. אנחנו אבלים היום כי הטרגדיה תפסה אותנו בלתי מוכנים, למרות ההתראות של ירמיהו וישיהו. למרות שידענו שזה יקרה איזשהו מקום במוח, בסופו של דבר כאשר זה קרה היינו בשוק. וזה בעצם נובע מכך שאנחנו רגילים לשגרה. ואני אמרתי בשלבי, בא למות לעולם, שום דבר לא ישתנה. אני משלם משכנתה כל חודש, הריבית לא תעלה. אני משלם שכר דירה, זה יישאר תמיד ככה. אני, יש לי מכונית, היא לא תתקלקל, אני אקום בבוקר, יתניע וילך לעבודה. אבל כל בוקר איך יהודי קם? מה הוא אומר על הבוקר? מודה אני לפניך. מה הפירוש? שהשגרה של אני אקום בבוקר היא לא שגרה, היא דבר שצריך להודות עליו מדי יום. ואולי הסיפור הבא שנקרא לפני אמירת הקינה הראשונה ממחיש את זה יותר מכל. הסיפור הבא זה ממסכת ברכות תז עמוד ב' על רבי. רבי אחרי שהוא התפלל היה אומר כך, יהי רצון מלפניך השם אלוהינו ואלוהי אבותינו שתצילני מעזי פנים ומעזות פנים וכו'. אני לא יודע את זה בעל פה כי אני מכיר את השס בעל פה, איך אני יודע את הפסקה הזאת? ובתפילה, מי שמגיע לתפילה בבוקר בזמן, אני לא ביניהם, יודע שאומרים את זה אחרי דוקות השחר. רבי הוא המחבר והוא אמר את זה אחרי העמידה. מה זה עזי פנים ומעזות פנים לדעת רש"י? ממה הוא מפחד? שיוציאו לעז עליו שהוא ממזר, שאיכשהו יקום בבוקר ובעיתון יהיה כתוב אני, יש חשד שנשיא ישראל הוא ממזר. רב יהודה הנשיא היה עשיר, היה רב ענק, ערך את המשנה, תראו בסוף המקור הזה שהוא חשש מאוד מכל הדברים האלו, אף על גב דקאי מקצוצי עליה דרבי. מסביר רשי שהיו שוטרים עומדים במצוות אנטינונוס להכות ולהינקם בכל העומדים עליו. במילים אחרות, מה היה לרבי בנוסף לכסף והשפעה והכל? מה? שומרי ראש, איך קוראים להם היום? שבקניקים. היו לו שבקניקים צמודים והוא עדיין חשש מכל הדברים האלו. הסביר פעם הרב סולובייצ'יק שרבי הבין שהשגרה יכולה להשתנות בין רגע, ולכן הוא לא שמח לו על השומרי ראש שלו, והוא לא שמח על אף אחד, הוא שמח רק על הקדוש ברוך הוא, כי הוא ידע שהכל יכול להשתנות. הכסף יכול מחר לרדת לפח, כמו שקרה בשנים האחרונות, והשומרי ראש יכולים להיעלם, ומי יודע, הוא יקום בבוקר ויגידו שהוא ממזר. שאמר את זה הרב סולובייצ'יק, הוא אמר את המשפט הבא, וזה מפחיד לחלוטין. מי שמכיר את סוף ימיו של הרב סולובייצ'יק יודע שזה מפחיד. הוא אמר, ואני מצטט מילה במילה, אומרים עליי היום הרבה דברים, אבל אף אחד בדרך כלל לא אומר שאני עם הארץ. אבל מי יודע אם אני אקום בבוקר, פשוט אני אשכח את כל התורה שלמדתי. מי שמכיר, מ-1985 והלאה, הרב סולובייצ'יק שכח את כל התורה שהוא למד. ב-1986, לבן של הרב ליכטנשטיין היה שבת חתן בארצות הברית, וחידו את הרב סולובייצ'יק בעלייה, הוא לא ידע את דרכות התורה. הבן אדם שחידש יותר מכל אדם אחר שאני מכיר על קריאת התורה, לא ידע להגיד את ברכת התורה, היה צריך להגיד לו מילה במילה מה לומר. וזה בעצם הקינה שאנחנו נקרא עכשיו. נראה עכשיו איך ששיחי ומאוס הסימוני בעדרי חבריי. החברים שלי של אתמול היום חושבים שאני זבר. ניסינו לפנות לגבעון, אותו ברית מפורסמת עם יהושע, וגם זה לא הלך. היה לנו את שילה, ופחד חטא שילה, אומר בעל הקינה, גם זה נעלם. אנחנו פשוט היינו במציאות שנהפכה לפנטזיה. וזה בעצם הקינה שנקרא עכשיו. התחושה הזאת של שבת, התחושה שמה שהיה כבר לא נמצא, וזה קרה בין לילה ולא היינו מוכנים. וכל הקינות שנקרא היום, אנחנו נלך לפי הקו הזה ונראה מה היו התגובות כאשר באמת היינו כל כך בשוק. קינה ראשונה, שבת. שבת צורמני שימו יוחאי, שיחי ומאוסי סימוני בדרי חבריי, סקות המשכן מזכות דבירי, סקות הבאוב לגור גיבוריי, ספרו חף ומעדו עבריי, כיסה כל עבריי, נפלה עודנו בצול דחויה, איני חיכתה לחזון בן דרכיה, על פלאי גלגל חבויה, איני מוללת ביוונית נחויה, עשה וניחם ויקרא לבחייה, ונם על אלה אני בוכייה. על פני פרט נופצו חסידיה, פלגי סוף שחה כאמרו יסודיה, פחד חטא שילה תחף סודיה, פצו חזיריה אריי חסידיה, פצו מסעיר ולנידיה, פרסה ציון בידיה. על הר צדו שעוני מדני, צפו על ראשי זדוני, צמתו בנוב לעמוד זדוני, יפצות נפרד להורים מדני, צעק עמי בימי בן דיני, צדיקו אדוני. אתה קלים יכבדתם ידי אמוני, קרבת בו אליי ויחר אמוני. קראת לי יושבי גבעון, עוד הם זה רימוני, קולי להשמיע בערבי רימוני, קומי עוברי ואתלה רימוני, קראתי למאה הווי, הימה רימוני. למה רוח הפנו לטבח שמרו, ראית כי חתנו ראינו חמרו, ראית כי עמל בחז ביביוך גמרו, רפת ביד ריסקל למקום כמו מרו, ואבן אחידי מגוי אמרו, ראה אדוני כי צר לי מהמייך אמרו. השיבנו סיסי שימה לכל צעני, שבטים רמוז חצירי להדיקני, סיפים משורי דברי ודוממו להדיעני, שמעת זמורות אביכים לטעתני, שכבו ונדו חצה לאבריני, שמעו כי נהלך אני. כי תמחקת בתחי סוף פניך, תשיב להם גמול כאז חזות פניך, תרבוף לצלמון יועצי רעל צפוניך, תיתן להבהב נוצי פניניך, תקרא לשקרם כוס כמוס בפיניך, תבוא כל רעתם לפניך, תבוא אל צל אשר קילנו, למבוא חמת בחימה ניהלנו, עד לחלך וחבור הגלנו, זקנו וחור ותולה קיבלנו, רעם הבית נעמך כולנו. הנה היה לנו הקינה השנייה היא הקינה אולי הקשה ביותר שאני מכיר. היא קשה מכיוון שהיא עושה משהו שאנחנו בדרך כלל לא עושים. אנחנו בדרך כלל לא שואלים שאלות כלפי מעלה כאשר יש טרגדיה. בעצם היחס שלנו לטרגדיות היא המקור הראשון בקינה הזאת, משנה בברכות תנ"ד עמוד א', חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. אנחנו בדרך כלל לא באים לשאלות וטרוניה כלפי מעלה, ובקינה הזאת בדיוק ההפך קרה. רבי אליעזר הקליר בא לפני הקדוש ברוך הוא בשאלות לא רק קשות, אני חושב שאלות שהיינו אומרים גם אם מישהו ישב שבעה היינו אומרים לו אתה חוצפה. תראה מה הוא אומר, איך עצת בהפך, איך יכול להיות שבקריזה שלך במרכאות לאבד ביד אדומים האמוניך, אתה איבדת את כל בני אמוניך, אנשים שמאמינים בך. איך הגת בהגיעך להדוף ביד הוללים המוניך, איך זנחת בזעמך לזלזל ביד זרים זבוליך. זה ממש קינה שלא מתחברת עם המקור הזה, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. הייתי רוצה להראות לכם קטע מתוכנית טלוויזיה. זה תוכנית טלוויזיה על נשיא ארצות הברית. זה תוכנית טלוויזיה שבה הנשיא איבד את המזכירה שלו כי הלכה להביא את המכונית החדשה ונדרסה בדרך, ובדיוק ירו עליו ופספסו, אבל לא פספסו את היועץ שלו. והוא נמצא עכשיו בכנסייה בלוויה, הוא ביקש מכולם לצאת, ותראו איך אדם קתולי אומר טרוניה כלפי מעלה, ואז תנסו לחשוב מהי הדרך הראויה לנו להביע טרוניה כלפי מעלה, או מה ההבדל בין אותו נשיא ארצות הברית לבין העם היהודי היושב פה היום בבית הכנסת ואומר את הקינה הזאת. אני מזהיר שהמילים הן די קשות. אם אנחנו ככה מביאים טרוניה כלפי מעלה, אם אנחנו ככה מביאים טרוניה כלפי הקדוש ברוך הוא, הקינה הזאת היא מאוד קשה, איך עצת באפך וכולי. אני חושב שיש הבדל, וההבדל הוא האלף בית. כל איכה זה באלף בית, כמעט הרבה קינות באלף בית. מה ההבדל בין זה לבין מה שראינו עכשיו בסרט? ונדמה לי שזה בדיוק האלף בית. איך אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא? אם תסתכלו במקור הבא, מסכת ברכות תפדה לדמות בית, תראו שאנחנו אומרים אשרי, מכיוון שיש פה את הפסוק פותח את ידיך, וגם בגלל שהוא על סדר א' ב'. יש גם פסוקים אחרים, יש גם פרקים אחרים בתהילים על סדר א' ב', אבל אין את השילוב הזה בין פותח את ידיך וא' ב'. אבל בדיוק הזה לקינו. אמרה מסכת סנדרין, אמר רבי יוחנן, מפני מה לקו בא' ב', מפני שעברו על התורה שניתנה בא' ב'. אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא דרך א' ב', לומדים את התורה באלף בית באותם אותיות, אומרים אשרי באלף בית, וזה גם הדרך שבה אנחנו מביאים טרוניה כלפי מעלה. לא מבחוץ, מבפנים. היה שבר בתשעה באב. סליחה, היה סדק בתשעה באב, לא שבר. שבר אי אפשר לתקן, סדק אפשר לתקן. אנחנו בהחלט מביאים טרוניה כלפי מעלה בקינה הזאת, אבל על סדר אלף בית, מבפנים, במגרש הביתי, בבית הכנסת. למדתי ממורי ורב עמיטל זצ"ל שאפשר להביא טרוניה כלפי מעלה ולשאול שאלות קשות. מצד שני, לא לשבור את הקשרים, אלא להמשיך ולהתקרב לקדוש ברוך הוא דרך האלף בית ולשאול שאלות עם האלף בית. לפני שנגיד את הקינה, רק העיר שהרב סולובייצ'יק גם הציע שאלף בית זה מסיבה אחרת. אם לא היינו אומרים אלף בית לא היינו גומרים. אז אומרים 22 משפטים להלל את הקדוש ברוך הוא, זהו? או אומרים 22 משפטים נגד מה שעשה הקדוש ברוך הוא, מה, אין עוד מה להגיד? אם לא נגביל את עצמנו לאלף בית, נהיה פה כל היום. אבל האלף בית מביע את הסדק ולא את השבר. אנחנו אומרים את זה מבפנים ולא מבחוץ. איך עצת בהפך לאבד ביד אמונים אמוניך.
תמירות הליבור, איך אהוב וחיים ביתינו.
איך הגעת בגערתך לגלות ביד גאים גאולך ולא זכרת דליגת דילוג דרך אשר דילגת לדגליך ובכן דיברנו איך חקת מהגך על הדוף ביד הוללים המונך ולא זכרת ביעוד ותק וסת אשר ביידת לביעודך ובכן בקוננו איך הזנחת וזמך לזלזל ביד זרים זבולך ולא זכרת חיתום חוקי חורב אשר חקקת לך מולך ובכן חיווינו איך תחת בתחכך לטרוף ביד תמיים תלאך ולא זכרת יקר ידידות יושר אשר ייחדת ליודיך ובכן ילנו איך הכיוונת בחסך לחלות ביד כושלים קרניך ולא זכרת לא לזנוח לעולם אשר לימדת ללקוחיך ובכן לגנו איך המיללת במוסך למחות ביד מונים מנסיך ולא זכרת נשיאת נוצר נשר אשר נסעת לנשואיך ובכן נהינו איך חסכת בשרך לסגר ביד צעיפים סעדיך סעדיך מה הכוונה סעדיך? עדים. אנחנו עדים לקיומו של הקדוש ברוך הוא עלי אדמות. אנחנו עדים, מישהו יכול להביא לי מקור מיום שישי בלילה? ויחולו. מה זה ויחולו? עדות. עדות. אנחנו עדים לקיומו של הקדוש ברוך הוא עלי אדמות. אין לו עורכי דין אחרים חוץ מאיתנו. ובכל זאת, ולא זכרת עוז עדי עדי עם אשר איתרת לעבדיך ובכן ענינו. איך חפשת בבחתך לפגר ביד פריצים פלאיך, ולא זכרת תעלה צבי צדק אשר צפנת לצבאיך ובכן צעקנו. איך הגלת בקריאתך לקנות ביד קמים כרועיך, ולא זכרת רקש רכב ריבותיי מה שרצית לרעיך ובכן רגננו. איך חשבת בשאפך לשנות ביד שוללים של אימך, ולא זכרת תוקף טלטלי תואר אשר תיקנת לתמימך ובכן תעננו. תעננו לשפוך כמיים עד ביום הזה נשבינו פעמיים זוכרי בהיותי יושבת בשלווה בירושלים שוב בשלווה בירושלים שלווה לא חשבתי שאי פעם משהו ישתנה רגלתי ואתה עדה עד חוק שמיים הקינה הבאה עדה עד חוק שמיים הקינה הבאה היא בדיוק הייתי אומר מה קורה ליהודי אחרי שהוא תופס את השוק, קינה הראשונה שקראנו, אחרי שהוא בא בטרוניה כלפי מעלה, הקינה שקראנו עכשיו, ועכשיו מה התחושה הבאה? תחושה מאוד מוזרה, הוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אם תסתכלו בקינה עצמה, תראו, בפסקה הרביעית, עדווה בכל לב להמצאו, עדעם מילין בם להמצאו. עדווה בכל לב להמצאו המילה דווה בתורה כמו שנאמר לגבי תומעת תומעה בפרשת תזריע ומצורע המילה דווה מה הכוונה? כמו נידה דהיינו עצובה מרוחקת אני מרוחה כל כך אבל אני רוצה להמצאו למצוא את הקדוש ברוך ואני אישית אף פעם לא הבנתי למה כל כך הרבה אנשים שיש להם טרגדיות רוצים את הקדוש ברוך הוא אם כל השנה כולה אין להם קשר למה דווקא שיש טרגדיה הם רוצים את הקדוש ברוך הוא אני הייתי רב קהילה בתפוצות בקהילה לא דתית סך הכל היה מחיצה, היה בימה אבל עם כל החברים היו חמישה משפחות שומרות שבת שביקרתי חולים בבית החולים ראיתי אנשים אוכלי נבלות וטריפות ועוד כהנה וכהנה לובשים כיפה לובשים כיפה זה היה לי מוזר לחלוטין, לא הבנתי, אבל זה קרה כמעט כל פעם. לובשים כיפה. אחד אני זוכר ביקש ממני, אני יכול להביא לו תנ"ך באנגלית. שאלתי אותו, מתי פעם האחרונה קראת את התנ"ך? הוא אמר, אף פעם. אם תוכל להשיג לי תנ"ך באנגלית. אני לפני כמה חודשים חיתנתי זוג, ולא עלינו אחד זוג שאבא נפטר, אחרי החתונה, ובעודו חולה, ראיתי אותו בירושלים עם כיפה על הראש אז אני חשבתי שאולי החתונה שערכתי היה כדי כך טוב, אבל בדרך כלל חוש הגאווה שיש לי, אולי אני קצת בעל גאווה, אבל לא עד כדי כך. אני באתי אליו, שאלתי אותו מה קרה, אומר אבא שלי בבית חולים. למה שיש טרגדיה אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא? ואני לא חושב שהתשובה היא כי אנחנו בעצם אין לנו כלום, הרופאים אין לנו מה לעשות, אז פונים כלפי מעלה, אולי זה יעזור. ככה זה איזושהי תעודת פיתוח, מי יודע. אני לא חושב שזה התשובה. אבל בקטע הבא, קטע הבא אני חושב, אפשר לראות משהו בנושא הזה, שאולי יכול להסביר. זה קטע מתוכנית טלוויזיה, אני לא כל כך מכיר את התוכנית, אני רק יודע על התוכנית הזאת, שבעל המשפחה נפטר, האישה נמצאת כמובן במצב קשה, והיא הולכת לישון בלילה הראשון בלי בעלה. וכך היא אומרת, זה קטע מאוד קצר, אני מתנצל בפני הציבור לקטע האחרון ולזה לא מצאתי כתוביות בעברית, אבל אלו שני הקטעים האחרונים באנגלית. אני חושב אבל תבינו את הקטע. היא אמרה אל תעזוב אותי עכשיו, אני ממילא מרגישה מה? בודדה. אל תעזוב אותי עכשיו, אני ממילא מרגיש בודד. יש תחושה לדעתי, כאשר אדם נמצא במצב קשה, התחושה שאנחנו אומרים במזמור של דוד השם אורי, כי אבי ואמי יעזבוני והשם יאספני. התחושת בדידות הזאת היא כל כך קשה, היא כל כך קריטית, שאין לנו למי לפנות אלא לקדוש ברוך הוא. וזה אולי מסביר את הקינה הבאה. אם תסתכלו בדף המקורות תראו שאחרי חורבן בית המקדש בעצם יש בעיה להתפלל. יחזקאל יושב בבבל והוא מקבל נבואה, שבנבואה הזאת נאמר ואתה קח לך מחוות ברזל, מי שרוצה לקרוא את ההמשך, מחוות ברזל, סליחה, ונתת אותה קיר בזל בינך ובין העיר. קח איזושהי מחוות מברזל, תעשה מודל של ירושלים, שים מחוות ברזל בין העיר, בין המודל של העיר לבינך, ואז מה כתוב? בעברית פשוטה? בעברית פשוטה. מה הכוונה? שים לב, שים לב למחוות הברזל, ככה תסתכל עליה טוב טוב, הכי טוב נרמות הפניך. הגמרא מסבירה את אותה דימוי כך, מסכת ברכות, מי שרוצה לקרוא, ואמר רבי אלעזר, בבקשה. לפי המקור הזה, מחוות הברזל היה מה? סמל למה? לקשר. יש מחוות ברזל, חומת ברזל בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, כי אין לנו את המעבר האוטומטי שהיה איפה? בבית המקדש. זה הלך. אין כבר מעבר אוטומטי. וממילא בתשעה באב אנחנו מביאים את זה. איך אנחנו מביאים את זה מבחינה הלכתית? מקור הבא, וכל הקדישים שאומרים אחרי איכה עד שיוצאים למחר מבית הכנסת, אין אומרים תתקבל. לא אמרנו תתקבל אתמול בלילה אחרי איכה, אנחנו לא נגיד תתקבל בסוף התפילה. למה? כי יש חומת ברזל, התפילות לא מתקבלות. מאוד קשה להתפלל כאשר אדם מרגיש כל כך זועם, קרה לו טרגדיה איומה, הוא לא יכול להתפלל, והקדוש ברוך הוא אומר יש חומת ברזל בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל יחד עם זאת יש את התחושה שאם אני מרגיש כל כך בודד, אף אחד לא עוזר לי, לא הרופאים, כמו שקראנו בקינה הראשונה, לא החברים, פעם שמחנו על זה ותראה מה קרה. יכולתי לשבת פה לפני שנתיים ולהגיד ארצות הברית הם החברים הטובים ביותר של מדינת ישראל. אני לא חושב שאני יכול להגיד את המשפט הזה היום. טורקיה, וואלה, טורקיה זה המקום ללכת לנופש. מישהו יכול להגיד את המשפט הזה היום? אני מנסה עכשיו בכל כוחי לשכנע מישהו לשרת את הקהילה היהודית בטורקיה. אתם כבר יכולים להבין לבד שאני לא מצליח. אין, הכל השתנה, אין לי חברים, אני שיחי ומרות, אני זבל בעיניהם. ולמי אני כן יכול לפנות אם אני מרגיש כל כך בודד? המקור הבא אולי מביע את זה מאוד יפה במסכת סוטה. נאמר במסכת סוטה, מי שחרב בית המקדש בושו חברים ובני חורין וחפו ראשם ונדלדלו אנשי מעשה וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון ואין דורש ואין מבקש ואין שואל. על מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. אני מרגיש כל כך בודד שאין לי אלא להישען על הקדוש ברוך הוא. ולכן אני חוזר, ובזה אני מסיים, את המילים שראינו, עדווה וחולד ואמצאו. זה בעצם מילה נרדפת למה שאנחנו אומרים בסליחות. הימצא לנו בבקשתנו. מה הכוונה? הימצא לנו בבקשתנו, כמה שנאמר, וביקשתם משם את השם אלוקיך. מה הכוונה הימצא לנו? תהיה שם, למרות חומת הברזל. תקשיב, תהיה שם. אנחנו יודעים שיש חומת ברזל. אין מעבר אוטומטי. אנחנו אבילים היום על כך שהמעבר האוטומטי הזה הלך. ובכל זאת תהיה שם שאנחנו מבקשים. עד חוק שמיים עליתי שמיים האור יום החביבי פעמיים מתונן היתן ושמיים מבחין בחיר אל מדבר מבחין על אל מדבר ומדם המדבר אף קייתי עולת מדבר אשק מתנגי במדבר אקבה בן אשר כנוקב זייד אגרד בי כל בני בית אקרום שיומר בעל הבית אל הזה מתנני שם ישעיד עד בבכל נת לאמצאיו אידע מילין פעם לאמצאיו אידע גרועה ולא אמצאיו הכונן מי ייתן ידעתי באמצאיו אהבך ואתהפך כאופן ממילה יגה פנים בפנים לתנות עמלי אהו חרס ושר מלהגיע למולי אצלח מי ייתן איפה ויכתבון מילי אורח משפטי גונבי עיני הודיע בבמצי ומעלי אומרו מזלות בקורי מיני אפונה מי ייתן לי שומע לי אז דק רופה אביונה הזכרה ביותי מחותנה אז זיל פלגים גבריך העליונה הנה מי ייתן לי עבר ביונה אך נפשע מרקיית עוזי צור אך הוא בנימיים ואך לצור אך אז כמות לקצור בו לילות לפצור השיחה מי הוביל אין עיר מצור את העלי הפדני וצל מוות, הטוס ושכנת חצר מוות, את הפרד המחכים למוות, אינם היא גבר ויחיהו, נראה המוות. אלתי לעזרתי תרתי לחזות, איומתי בכל שנה אומרת, היא השנה הזאת. זה אולי התחושה הקשה ביותר שיש לנו. כשפרסמנו את הפעילות הזאת, מתייעצות עם יחיאל, לא כתבנו שיש פעילות בתשעה באב, כתבנו אם נגזר עלינו לצום ולהתאבל, אז נקיים את הפעילות הזאת. זו תחושה מאוד קשה. קשה לי לבטא במילים מה התחושה שאנחנו חושבים כל פעם היא השנה הזאת. תהיינו מה? מה? שהשנה ייבנה בית המקדש. זהו, זה השנה האחרונה שאנחנו נתאבל. הרב סולובייצ'יק סיפר שבוורשה, שהוא היה גר שם, הוא ראה שמיד אחרי הקינות, מה עשו עם ספר הקינות? שמו בגניזה, כי אמרו לא נצטרך לשנה הבאה. הוא מאוד התנגד להדפיס קינות בצורה כזאת עם ספר קשה. האירוניה שזה הפירושים של הרב סולובייצ'יק, הקינות האלה, אבל הוא מאוד התנגד. הוא אמר, מה זאת אומרת, אנחנו לא נצטרך את זה, אתה מדפיס ספר שאתה תצטרך לו עוד מעט, אתה שם את זה בכריכה קשה כדי שזה יישמר, אתה לא מדפיס ספר שאתה לא תצטרך אותה. אז לכן צריך קינות, כמו מישהו יש לו את הקינות הפשוטות. הנה, בבקשה, זה הקינות, לא הקינות האלה. והתחושה הזאת שכל פעם אנחנו אומרים זהו, זה השנה האחרונה, השנה הזאת היא השנה האחרונה שנתאבל, ושוב פעם שנה אחרי שנה אנחנו מתאבלים. הידע לכל כי מודעת זאת, אם לא כי יד אדוני עשת זאת, תקוף לך ראש חילי, חלך ברך ואתה מחלי, אך תלך בשיר משירים וחולי, יחבן מיתנך כאחלי, אל תשכח צעקת אריאל, אליו לאגור יהודה וישראל, אלפי הנן אשר מסר אל לימור, מי ייתן מציון ישועת ישראל. ועכשיו אנחנו אומרים ארבע משפטים שבעצם הם צידוק הדין. נכון, הקדוש ברוך הוא עשה לנו את כל זאת ואנחנו מתלוננים, אבל אנחנו לא חפים מפשע. מה אנחנו אומרים במוסף של ימים של שלושת הרגלים, גם של ימים נוראים? ומפני חטאינו גלינו מארצנו. ישראל מעט בדרכי לא הלכו, עזבוני ועזבתים ופניי מיהם נהפכו, רגנתי והללתי ומאי וליבי נשפחו, איכה תפרתי מרשתי שליחו. אם תדפתפו עכשיו נדלק קצת לקינה שמתחילה במילים ויקונן ירמיהו על יושיהו. איכה אילי כוננו מעליו, וכמה הדפסות אין את המילים ויקונן ירמיהו על יושיהו. אנחנו דיברנו עד עכשיו על טרגדיות לאומיות, דהיינו מה שקרה לכולם. בית המקדש נחרב לכולם, ירושלים לכולם, ופתאום יש קינה שלא מדברת על כולם אלא מדברת על מי? על אדם אחד. אז למה זה נמצא בספר הקינות? כלומר, אני יכולתי לשבת פה עכשיו ולהגיד, שמע, זה יום אבל, זה יום עצוב. אני אישית איבדתי את מורי הרב עמיטל אז דצל לפני פחות משבועיים, אז אני יכולתי לקום עכשיו ולומר קינה עליו. אבל מה הקשר לתשעה באב? מה הקשר לתשעה באב? אני חושב שתוכלו לראות במצגת הבאה שאנחנו נקרין אותה תוך כדי דיבור. אני חושב שרוב מי שיושב פה מכיר את הבן אדם שיהיה על המצגת. אני לא חושב שיש מישהו בחדר הזה שלא מכיר או לא שמע מי זה הרב דוקטור דוד אפלבאום, השם יקום דמו, שהוא היה תלמיד חכם עצום שעשה מהפכות בלתי רגילות בעולם הרפואה מהיותו רופא. הוא לחם נגד, הייתי אומר נגד, מה שקורה במדינת ישראל. פעם היו צריכים ללכת לחדר מיון מ-5 אחר הצהריים עד 7 בבוקר, והוא הקים איזה ארגון? את טרם. אני לא יודע אם יש מישהו בחדר הזה שהשתמש בטרם. אני השתמשתי כבר בחיים ואני לא חולה לב או משהו כזה, אבל זה נמצא, והוא לחם, וטרם עושה עבודה נפלאה. ואתם יודעים מה היה סופו? חודש אלול, ביתו צריכה להתחתן, הוא יצא איתה לחדר קפה, לקוס קפה ברחוב עמק רפאים, בבית קפה שכולנו מכירים. הוא יצא לשם כי היא צמה ביום למחרת, היא הייתה צריכה להתחתן, והיה פיצוץ והוא נפטר. והוא טיפל בכל מי שנפגע בפיגועי טרור. הוא היה ראש מחלקת חדר המיון בבית חולים שערי צדק. הוא הקים שם דברים נפלאים. רק כדי לסבר את האוזן, שני אמרות שלו. אמרה אחת: כל הרופאים בחדר מיון חייבים ללבוש נעלי התעמלות. למה?
צריכים להראות
שאכפת, גם אם זה לא כל כך קריטי. צריך לראות חדר נעלי התעמלות להראות שזה קריטי. דבר שני, הוא אמר, במצוות הצלת נפשות יש להדר, יותר מיתרוג, יותר מלולב, יש להדר במצוות הצלת נפשות. בסופו היה אמר, הלך לחדר לקוס קפה בצחוק, שלא בצחוק. צ'קי לוי פעם אמר שבאותם שנים, פעם היינו אומרים, אם הלכת למלחמה היית קרבי אז היית גדול, מסרת את נפשך. באותם זמנים, אם הלכת לחדר, אם הלכת לאיזה מסעדה, אז זה נקרא מסירות נפש. וכולנו חיינו את השנים ההם, כולם זוכרים את זה היטב. זה היה טרגדיה נוראה. והטרגדיה לעניות העתי, זה שאדם באמצע חייו נלקח מאיתנו. באמצע פעילות כל כך חשובה לעם ישראל, לעולם הרפואה, הוא פשוט נלקח. יחד עם ביתו לילה לפני החתונה. היא הלכה למקווה כדי להתאר לקראת החתונה, ולא היו צריכים לעשות לה טהרה, ביום למחרת לקבור אותה. וזה בעצם הקינה שאנחנו נקרא עכשיו על יאשיהו. יאשיהו היה אדם במלך בלתי רגיל. יאשיהו היה מלך בלתי רגיל מכיוון שהוא עשה מהפכה במצב שאף אחד לא עשה. ולכן ויקונן ירמיהו על יאשיהו, ואכן יאשיהו מקבל את המלוכה, כאשר כמו שנאמר פה בפתיחתא, בתחילה היו עובדים אותם במטמניות, היו עובדים עבודה זרה בסתר, וכיוון שלא מיכו בידם, חזרו להיות עושים אחר הדלת. נו, אז אף אחד לא מיכה, אז עשו את זה מאחורי הדלת, סגרו את הדלת ועשו עבודה זרה. וכיוון שלא מיכו בידם, חזרו להיות עושים אדם על הגגות. וכולי וכולי, עד שהעבודה זרה הייתה בכל המדינה, בכל ארץ ישראל של אז, עד כדי כך שלא היה צריך להסתדר. ואז בא יאשיהו. לפניו היו מלאכים רק רעים. לא היה לו מסורת יהודית טובה, ונאמר במלאכים, בן 8 שנה יאשיהו במלכו, הוא נתמנה למלך שהיה בן 8, מה לעשות? יש חוק. מי מתמנה למלך? מי? הבן. אז אם הבן בן 8, אין ברירה, הוא מתמנה למלך. ויעץ הישר בעיני השם, והוא עשה מהפכה ענקית. הוא מצא ספר תורה, ולא ידע מה כתוב בה, וראה מה כתוב בה, וקרא את בגדיו, ותאמר אליהם, כאמר אלוהי ישראל, איני מביא רעה למקום הזה, ועל יושבה ועל כל דברי הספר שקרא מלך יהודה, תחת אשר עזבוני והקטר לאלוהים אחרים. אז בא יאשיהו ועשה מהפכה. הוא עשה מהפכה ענקית. פתאום אין עבודה זרה ברבים, פתאום יש חזרה בתשובה. לא היה מחזיר בתשובה כל כך גדול כמו יאשיהו. ובאמצע חייו הוא עשה טעות קטנה. אתם זוכרים מה היה הטעות? לא הקשיב לנביא. מה הנביא אמר לו? ירמיהו אמר לו, תשמע, פרעה נכו, מלך מצרים, רוצה להילחם נגד אשור. כל מה שהוא מבקש, במושגים של היום, זה לעבור במרחב האווירי של מדינת ישראל. כה אמר השם צבאות, אל תתערף. כה אמר השם צבאות, זה לא העסק שלך. תשאיר את זה, תן להם לעבור. בא יאשיהו ואמר לו. למה הוא אמר לו? חרב לא תעבור בארצכם. הוא הבין שהפסוק חרב לא תעבור בארצכם זה ששום חרב לא יכול לעבור במדינה. לא רק חרב של מלחמה, אלא גם חרב של שלום. אז מה עשה? הוא עמד שם ולא נתן לפרעה יכול לעבור. מכיוון שכך, וילך המלך יאשיהו לקראתו, וימיתהו במגידו כראותו אותו. זה הבן אדם שכאשר שפן הסופר קרא ארורה שלא יקים את דברי התורה הזאת, הוא שאל, בכי יש תורה נופלת? מה זאת אומרת ארורה שלא יקים את התורה הזאת? מה, התורה נופלת? והוא ענה, עליי להקים. זה האחריות שלי להקים את התורה. ארורה שלא יקים את התורה הזאת, אם אני לא מקים את התורה ואני לא מסיר את העבודה הזרה, אף אחד לא יעשה את זה. אבל הוא עשה טעות אחת, כמו שנאמר פה באיכה רבה, כמו שבני עכשיו אמר, הוא לא הקשיב לנביא. והוא נלקח מאיתנו באמצע חייו, באמצע פעילות, בדיוק כמו הרב דוקטור דוד אפלבון. אני מנסה לחשוב כל פעם בתשעה באב, כי זה עדיין רוטף אותי, כי אני הכרתי אותו. מה היה קורה אילולי הוא היה בחיים? כמה עוד סניפי תרם היינו רואים? איזה מהפכות היינו אומרים בעולם הרפואה של מדינת ישראל? התבשרנו עכשיו, ככה בחודשים האחרונים, שטיפולי שיניים לילדים יהיו בחינם. כאילו מהפכה גדולה. אני מנסה לחשוב איזה עוד מהפכות היושיהו של דורנו, הרב דוקטור דוד אפלבאום, היה יכל לעשות אילולא הוא היה בחיים. היו כונן ירמיהו על יושיהו, איכה אלי כוננו מעליו, בן 8 שנה החל לדרוש מעליו, בניכה ברוכם חנון עליו, לא הוזכר לו שיגוי מפעליו, גם בכל המלאכים אשר קמו לגדור, לא קם כמוהו מימות אביגדור, לא קם כמוהו מימות משה רבינו, דבק בו אבון ליצני הדור. הליצנים של אותו דור, כמו שנאמר פה במקור האחרון, הם בעצם לא הסירו את העבודה זרה. נאמר פה במקור האחרון שבעצם באו השוטרים לבדוק אם אין עבודה זרה בבית, אז פתחו את הדלת, הסתכלו, ראו, אין עבודה זרה, תודה, להתראות. איפה התחבא עבודה זרה? מאחורי הדלת. ליצני הדור, אנשים חשבו שזה בדיחה, טוב, הוא לא רוצה עבודה זרה אז נחבר אותה. זה לא שאנחנו צריכים לעשות איזה שינוי בעבודת השם שלנו, רק שלא ייראה. כן, הולכים בכביש, כתוב 50 קילומטר מהירות מרבית, הכוונה היא שאם יש שוטר 50 קילומטר, אבל אם אין שוטר זה לא מתייחס אליי. זה לצני הדור. אשר אחר דרך קמו לסדוע, אוכלים זרע שיחור, קדמו אותו פיחמו משחור, ויגדל אבון וישיב ימין אחור, ועוד לא שייך ידו מן אחור. זקו אמריו כנם דת להקים, בלביצה עם רתו בארור אשר לא יקים, חסך תערוק עניין צורי חוקים, בבית המועשי דת וחוקים. טובים רעים נקראו כשולחו מלאך, מלי ולך היום לתלאך, ידי עם הארץ תמים במלאך, תיענש בביצי את פני פילאך. כי להמון היה ללכת על המנהריים, למען לא תעבור חלף כלשהו באפרים. לא שמע לחוזה לשוב אחוריים, כי גזרה נגזרה לסכסך מצרים במצרים, התערב במלחמה שינה שלו. מחצות סתירת מזוזות, אותם עבודה זרה מאחורי הדלת, חזון אנטוטי החלו לבזות, וביזה את החזון של האנטוטי מענתות, את החזון של ירמיהו. נעו ענמים לחומו לאב זאת, ולא יסף פניו וספדו על זאת. סורו העידו עד לא שיעה, וימנו סורו מעד יסוד נשיעה, פני קרב קרב ולא עלתה לא שיעה, ויורו היורים למלך יושיעה. עוד אין רוצה מיניו בגביון נוחצים, חץ אחר חץ מורים ולוחצים, צדו ושמו כמטרה לחיצים, וישרקו בו 300 חיצים, קלים צטטו אחריו, וזון מוצפיו, ועד מיצוי נפש מעשה ופיו, רוח שפתיו יפצע מפיו, צדיקו אדוני כי מרית יפיו, סיס עיניו כי כנוס העם, נשלם שעונם ואבון ביצם, כאן תתר הטוב עמזו בפשע, ויקונן עליו כל איכה יואם זהב. הפרק ד' של איכה, איכה יואם זהב, זה פשוט הספד על יושיהו. תם במקרה רגוז מגידו לשתות במועד שנת השמיטה, כגע הקהל לעתות. הוא נהרג במוצאי שנת השמיטה, כאשר הוא גמר לעשות מה בתפקידו כמלך? הקהל. מה עושים בהקהל? מה המלך עושה?
קורא
בתורה. אז כאשר הוא גמר לקרוא בתורה כגע הקהל לעתות, הוא נהרג אז. תלה 22 מהרוס שתות, 22 אותיות של פרק ד' של איכה, כי ספדו לו איכה ב-22 אותיות. אותות קינות לבוטה מחולי, אי כי שכחתי מחוללי, זמותי כי לעד יעלי, רשעתי ונסעתי, ונותה שואלי. נדלק קצת לקינה, זכור אשר עשה צר בפינים. זכור את אשר עשה צר בפינים. הקינה הבאה היא בעצם כולה לקוחה ממסכת גיטין, אחד מאגדות החורבן שאנחנו יכולים ללמוד היום. הקינה הבאה היא בעצם סיפור מחריד, ממש מחריד מכל המובנים, אבל סיפור שחובה לספר אותה, במיוחד ביום הזה. חורבן בית ראשון, סליחה, חורבן בית שני, מי המחריף? מי ככה עשה את העבודה? טיטוס. אמר טיטוס, ואמר אי אלוהי מוצו חסיו בו, זו טיטוס הרשע. מה טיטוס עשה? חירף וגידף כלפי מעלה. מה עשה?
תפס זונה בידו ונכנס לבית קודשי הקודשים והציע ספר תורה ועבר עליה עבירה ונטל סייף וגידם את הפרוכת ונעשה נס והיה דם מפצפץ ויוצא וכסבו הרג את עצמו. כמובן הלשון פה היא נקייה, מה הכוונה הרג את עצמו? חשב שהרג את הקדוש פה. טיטוס נכנס לכבוש את ירושלים, הוא מפקד על המלחמה. כשאני הייתי בטירונות ואחר כך בקורס, אני זוכר שהמנפי תמיד אמר, מה הגדרת מלחמה? בלגן. אין שום סדר במלחמה, זה דבר שאי אפשר לצפות מה יקרה. עושים אימונים בצבא מהיום עד מחר, אבל כאשר פורצת מלחמה, מי יודע מה יקרה? זה בלגן. אז טיטוס מפקד על הבלגן. זה לא מוזר שהוא מוצא זמן להיכנס לבית קודשי הקודשים ולעשות את מה שהוא עשה? כאילו פנוי, יש לי זמן, אז בוא אני קצת יעבור עבירה עם איזה זונה בבית קודשי הקודשים, אני אקח את הסייף, אתקע אותה בפרוכת, אין לו משהו יותר טוב לעשות? אני חושב שבדורנו אנחנו מבינים היטב את מה שהוא עשה, כי זה בעצם מה שקורה כמעט כל פעם שיש אויבים על העם היהודי. הם יודעים בדיוק, כמעט בדיוק מוחלט, איך לפגוע בם. הם יודעים בדיוק מהם נקודות התורפה שבאמת ישברו אותנו. זה לא עצם זה שרוצחים, זה לא עצם זה שלוקחים נשים ופשוט עונים אותם, וזה לא שהורגים ילדים. כל זה אנחנו רגילים, כולם יודעים, זה חלק מהחיים, לא עלינו. אם תסתכלו בתמונה הבאה, אני חושב שכולכם יכולים להבין היטב שזה לא רחוק מאיתנו. באמצע השואה נכנסו, ומה היה להם חשוב לעשות, כמו שאתם רואים? לעשות מה? ידעו, במיוחד בפולין, שזה עולם החסידי, מה הדבר החשוב, אחד הדברים החשובים לחסיד? זקן. אז באמצע מלחמה, הם נלחמים נגד פולין, הם נלחמים בכל החזיתות, מה הם מוצאים זמן לעשות? לחטוף זקן ליהודי. טיטוס נכנס לבית קודשי הקודשים באמצע המלחמה, כי הוא יודע בדיוק איפה לפגוע בנו, הוא יודע בדיוק מה לעשות. ואם תסתכלו בדף המקורות, תראו מתוך מאמר שפרסמה פנינה מייזליש. מי שרוצה לקרוא? זה באמת קשה לקרוא. מי שרוצה לקרוא, כבר למין המימים הראשונים של כיבוש.
אבל אם אני אמר הראשונים של הכיבוש, שימשו דווקא רבנים חשובים ביותר כיד ראשונים להתנקלויות. עוד בטרם נקבעו תפוסי השלטון שהיו אומרים להזיע את מערכת היחסים עם האוכלוסייה הכבושה, גרם לכך שכבר בימים הראשונים היה יהודי הדתי הדמות החיה מן הקריקטורות. זה שנפל קורבן את הלוויות. אחד הביטויים המובהקים לכאן היה מריטת הסכמים וקצפים קומביים מול המצלמות כאקט מכוון של השפלה והפחדה. הרבנים ושאר נכבדי הקהילות הולצו לתתת הרחובות. שיטת הטרור שבה החלו הנאצים עוד באוסטריה לאחר העל שלו של 1938. האדמו"ר רבי אברהם יעקב פרידמן מסניגורה, שאולת לתתת מדרכות וינה, קיבל על עצמו לתתת את אדמת ארץ ישראל כבן חורין, לכן עשה זאת כאשר הגיע לתל אביב. היחס המיוחד שלא זכו בפולין היהודים החרדים ובמיוחד הרבנים, כותב גם אלטור ברמן שהיה מראשי קואליציון שמאל בפולין וחבר במחתרת היהודית, אנשי אס-אס וכמוהם גם הקצינים, חיילים והדרמים של הפחמר התייחסו באכזריות מיוחדת ליהודים החרדים. השעשוע החביב ביותר על הנאצים היה לקרוא את המצטנים והפירות שלהם, לאלץ יהודים מקפות את הרוחות לעשות את המלות, לקפוץ לגובה ולהשתתח רבות וגוברי נפש.
תודה ניצן. האויבים שלנו יודעים בדיוק איפה לפגוע בנו, יודעים בדיוק איך להוריד אותנו חזק לאדמה. הם יודעים שאם יארגו, טוב, אנשים נהרגים בתאונות דרכים, אנשים נהרגים, אנשים מתים. אם יתנקלו, גם זה קורה לפעמים. היום בקרקס יכולים להתנכל ליהודי לא בגלל שהוא יהודי, רק כדי לקחת את הכסף שלו. אבל אם הולכים לרבנים ומאלצים אותם לטטא את הרחובות, זה יפגע בנו. ואם הולכים לבית קודשי הקודשים ולוקחים את ספר התורה ושמים אותה על הרצפה, אז זה יפגע בנו. הם יודעים בדיוק איך לפגוע בנו. ותרשו לי לשתף אתכם בעוד דוגמה קצרה. ביקורת המקרא. ביקורת המקרא, שאין ספק היום שזה היה קצת מלחמה נגד הדת. עם איזה ספר התחילו? איזה ספר התחילו בביקורת המקרא? לא בבראשית. איזה ספר? ויקרא. למה ויקרא? עבודת המקדש. ילד בן 3 היה מתחיל ללמוד בחדר, בדרך כלל המנהג היה שהוא היה מתחיל בספר ויקרא. למה? כי יבואו טהורים ויתעסקו בקורבנות. הם ידעו בדיוק איך לפגוע בנו. החורבן הוא לא רק היה שהמציאות נהפכה לפנטזיה בבחינת הבניינים בירושלים ומלכות ישראל, אלא העובדה שפגעו בנימי נפשנו. הלכו לבית הכנסת, הוציאו את ספר התורה ומולנו זרקו את זה על הרצפה. לקחו את היהודי הזה מול כולם וחתכו לו את הזקן, לא סתם, עם סכין, כי ידעו בדיוק שזה מה שעשו. זה בעצם הקינה הבאה שאנחנו קוראים, וזה הסיבה שאנחנו בעצם מקדישים זמן לאדם כל כך נפשע ורשע, לאדם כמו טיטוס. זכור את אשר צער בפינים, זכור את אשר צעצר בפינים, שלב חבור ולפני ולפנים, נחלתנו בית וכדימי לחם הפנים, וגידר פרוכת בעלת שני פנים, יתומים גיאל במגן מאדם, הימדת כף במראה אדם דם, ממנו דלך והזכיר חיציו מדם, כי יצא מן הבית וחרבו מלא אדם, על אגותו אבות גבר ונטל אל ידו למולו להתגבר, מצרים וכל אירום אשר בם גבר, ואני בתוך הביאו וצילת בצבר, אבותינו זרק הכניסו בחורה כך לאש, זה צועה זונה הכניס ולא נכבה באש. זה גם שאלה שלא נתעסק בה עכשיו, איך יכול להיות שנדב ואביהו נכנסו וקרה מה שקרה להם, וטיטוס נכנס ולא קרה לו כלום? משהו לחשוב עליו. עבדים חיתו בסוכות הבת אש, ועמה בבית אש, ממרור שלח אש, בנפשנו טבענו קוציק לשרת, וסמם בו נשאית פעם להישרת, הורינו נמק איש כי משרת, ולא מצאתי שימו שלושה כלי שרת, נשים גשרו מבר הריץ, בקרקע הבית נעליו הכריץ, שרים לא פתו בבוא פריץ, בבית קודשי הקודשים צחנתו השריץ, בחורים מבחוץ צגו מחוזקים ותארו כי יוזקק בשישים ריבו מזיקים, זקיים ניבטו גירשו משחקים עשות רצונו והוא עשור בהזיקים, שבת סותן ויבוא אדמון ואיזו בחומה ויבט המון, נפלה עברה ניצב יצל אחוז והאומון, אז כינו תשמידו כאומון, על פתח הרבה ידיחה לבוא ויד ארבעה ראשי תפסרם להחריבו, על צד מערבי לזכר ישריד בו הכותל המערבי וצג אחר כותלנו ולא רב ריבו, מאיזשהו סיבה הכותל נשאר, אתה קצבת וירשית לפנות ילדים אשר אין בהם כל מאום משם להיפנות, למה רק שהוא גויים ולא שעת על המנחה פנות ושלחו לארץ עוץ בשלוש ספינות. רציתי להפסיק פה רק כדי להסביר את המשפט הבא, זה בדף המקורות בסוף במסכת גיטין, עוד מאגודות החורבן, מעשה בדלת מאות ילדים וילדות שנשבו לקלון. 400 ילדים וילדות נשבו לקלון, מה הכוונה? לקחו אותם כדי להתעסק לא עלינו במעשי מין אסורים, בהומוסקסואליות וכדומה. הרגישו בעצמן למה הם מבקשים. הם ידעו בדיוק לאיפה לוקחים אותם, כי הרי לא צריכים לקחת שבי ילדים. זה לא שילדים יעשו מרד נגד השלטון. לקחו אותם למטרה הזאת, אז הם ידעו בדיוק לאן לוקחים אותם. אמרו, אם אנו טובים בים, אנו באים לחיי עולם הבא. כידוע לכולם, מי שמאבד עצמו לדעת, תמשיכו את המשפט, אין לו חלק לעולם הבא. אנחנו לא נוהגים את זה היום מכמה סיבות, אולי בתשעה באב זה לא הזמן לדבר על זה, אבל אין ספק שמאבד עצמו לדעת לא צריך להיקבר בבית קברות יהודי. אז הם שאלו, אם אנחנו טובים בים במקום לעבור את העבירה, אנחנו באים לחיי עולם הבא? דרש להן הגדול שבהם. כנראה הילד הגדול שם דרש את הפסוק הבא. אמר השם, מבשן אשיב, אשיב במצולות ים. מבשן אשיב, מבין שיני אריה אשיב. במצולות ים, אלו שטובים בים. אז בעצם הוא אמר שהקדוש ברוך הוא ישיב באחרית הימים, בתחיית המתים, את מי שטובע את עצמו בים. כיוון ששמעו ילדות כך, שימו לב מי הנחשון בן המנדב פה בסיפור הזה, הבנים או הבנות. הבנות קפצו כולם ונפלו לתוך הים. נשאו ילדים קל וחומר בעצמם, אז נשארו הילדים, הילדות כבר בים, אז אמרו כך. מה הללו שדרכן לכך? כך. אם הם מבקשים מהם לקיים יחסי מין כדרכם, נו, אנו שאין דרכנו לכך הומוסקסואליות, על אחת כמה וכמה, אף הם קפצו לתוך הים. ועליהם הכתוב אומר, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון תבחר. מאוד קשה לי לקרוא את הסיפור הזה בלי דמעות בעיניים. אני מאוד מתרגש עכשיו, כי הסיפורים האלו קרו גם בזמן מסעי הצלב, קרו גם כן בזמן השואה. יש סיפור מאוד מפורסם על בנות בית יעקב בזמן השואה. אולי חלקכם מכירים את הסיפור. כי עליך הורגנו כל היום. למרות הכל, למרות הקינה אשר קראנו, למרות הטרוניה כלפי מעלה, כי עליך הורגנו כל היום. באחד הקינות שאני הסברתי בגולה, עוד שהייתי שם, בשנה אחת לקחתי את הספר של הרב אושרי עם השאלות ההלכתיות מזמן השואה, ופשוט קראתי את התוכן עניינים. כי עליך הורגנו כל היום. גם בזמן הזה, בזמן כה נורא, עם ישראל רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. כי תהומות באו על נפשם, כל זאת בעדנו ולא שכחנוך, חילו לממשן. תקפתם נתנו למשיב מבשן, ובת כל נשמעה, אורה, למה תשען? ומהקינה הזאת אנחנו עוברים לאחד הקינות הקשות ביותר, אולי הקשה ביותר הבוקר שאני מכיר, אם תאכלנה נשים פריים. הקינה הבאה בספר. אני חושב שרובכם מכירים את הקינה הזאת. זה קינה שמדברת בעד עצמה. על מה הקינה הזאת מדברת? מה? על רעב. אני חושב שבתשעה באב, עשר בבוקר, אפשר להגיד על החדר הזה שאנחנו רעבים. לא? לא. הילד לידי אומר שלא, מסיבות מובנות. אבל זה לא רעב. זה לא רעב. רעב זה לא שאתה רעב ואתה יודע שבעוד כמה שעות נגמר הצום. עשר שעות נגמר הצום, ובעוד עשר שעות נסב ליד השולחן, ובעוד עשר שעות נאכל, ויש לנו אוכל במקרר, ומחר בבוקר יהיה לנו כוס קפה, והכל בסדר גמור, ואין בעיית, אנחנו רעבים עכשיו, לא נהיה רעבים לנצח. זה לא רעב. רעב זה תחושה איומה שבה אתה רעב ואתה לא יודע מתי תאכל, כי אין אוכל. כי אין אוכל. ולא צריך להרחיק עד לחורבן. אם נסתכל במקור הבא בדף המקורות, נוכל לראות את זה. על המרד בגטו ורשה ועל הילדים בגטו ורשה. אנחנו לא מדברים פה על המחנות, אנחנו לא מדברים פה על מה שקרה אחר כך, עדיין בגטו ורשה לפני תחילת המרד. מי שרוצה לקרוא?
אם החמאס
בגטו
יסתרר פה רעב היום, אמנם גם בשנת 1940 או לפני קריאת היהודים בין החומות, עובדה מנת הלחם היומי של היהודים ל-150 גרם בלבד. החטאה פרסתה כל השירות של פרנסה ושל קיום. בעקבות הרעב עלתה בתגובות תחומת התמותה בגטו. אנשים שהרעב מצא את שאלים אחותיהם היו מתמודדים ברחוב. תקופות היו בני המשפחה או משכנים מוצאים שבשבילם מת בבית. בשם שהיה קבורה, בית הקבורות היה מתיש לגטו, היו מוצאים את המת ברחוב ומנסים אותו על המדרכה. עוברי האורח הקרובים היו מחסים את המת ביסוד, וגם הייתה גבייה מוטלת עד בו עגלת חסד באמת, להופעה ולחוברה בקבר ההמוני לחללי הרעב. בגטו ורשה לא סבלו למת, לא סבלו למת ולא התאבלו.
שימו לב.
עד רבה, מלווים היו אותו באמירה, באומרה, אשריו, הוא כבר נגאל מייסוריו, ואני, אכן כינו החיים במתים. אך תשעה קווים של צבע נטלו הילדים. ליד חומת הגטו היו רוצים ילדים מזי רעב, קבוצות קבוצות, על אדמה הספוגה מי גשם בסתיו או המכוסה שלג בחורף. בפניהם הנופלים והמצומצים, מצגת הנפיחות, הציצו עיניים קרויות בתחילה אחת בהם, פת לחם. מלבושם הדל והבלה לא הגן מפני הקור, והרוחות צרבו את בשרם אור ועצמות. ולא היה בהם עוד כוח לקרוא בקול ולבקש נפת יד, ורק יללה. קהילת חיה פצועה הייתה נפלטת מבין שפתיהם הכחולות ומרחפת בחלל הגטו. ילדים קטנים ואפילו תינוקות לא קיבלו חלב בגטו. החלב המעט שניתן להשיגו בגטו גם ממקורות הברכה ונמכר במחירים גבוהים ביותר. אף קטני קטנים היו ניזונים מקליפות תפוחי אדמה, שנאבק למצרך חשוב ונמכר במחיר רב בקבוצות הגטו. לא בחלו בעשבים ובעלים שהיו מלקטים ומבשלים אותם. לקמח היו מוסיפים קליפות תפוחי אדמה תכונות, מוץ ופסולת אחרת. בוורשה היו כ-40 נקודות הזנה לילדים. היו מקומות הזנה שהורגנו על ידי ועדי בתים. אך כל אלה לא היו אלא טיפה בים הרעב הגדול, אשר בלה נפשות ילדים לאלפים. לכן שוטטו ברחובות הגטו המוני ילדים מיותמים, שאוהם נספו על מטחו למחנות, נפוחי רעב, קרועי בגד ויחפים, קופים בקור, ליד מוסדות העזרה למען הילד, קצרה מלרשיע.
רעב זה לא תחושה שיש אוכל, זה תחושה שלא יהיה אוכל. אתם יכולים לראות מה היה בשואה, אפילו לפני המחנות בגטו. וזו התחושה שהייתה בירושלים במשך 3 שנות המצור על העיר, שלאט לאט נגמרו ההספקה, לאט לאט כבר לא היה אוכל, ולאט לאט אם תאכלנו נשים פריים, לאט לאט היו כל כך רעבים שהיו צריכים פשוט לקחת ילדים ולבשל אותם. לא אלה ילדים של מישהו אחר, ילדים שלהם. כדי להמחיש את זה, הבאתי פה את דבריו של הרב יהושע משה אהרונסון. מישהו הכיר אותו? הוא היה הרב של פתח תקווה, היה ניצול שואה, והוא כתב כמה ספרי שו"ת. בסוף אחד הספרים הוא כתב פרק שנקרא ניסיונות, על מה שקרה לו בשואה. והוא מביא סיפור מחריד, אתם יכולים לראות בדף המקורות, בקריאת חודש אייר תשע"ה. חודש אייר תשע"ה, איפה אנחנו נמצאים במלחמה? לקראת סופו. אתם יכולים כבר לדמיין לעצמכם איך נראו היהודים לקראת סוף המלחמה. הולכנו אותנו מבוכנוואלד לטרישנשטאט, עמדנו תחת השמיים בשדה, נהיה 14 יום מוקפים מכל צד מהגסטאפו. ואומר הרב אהרונסון כך: בכל יום כשהרעב גבר מאוד התחלנו לאכול העשבים המרים הגדולים באגם במקום שעבדנו, אבל גם זאת הייתה עונש מוות. הנאצים היו יכולים להרוג אותך, למה? כי האשכנזים, הכוונה פה כמובן לגרמנים מהסביבה, באו וצעקו כי אנחנו אוכלים כל הדשא ולא יהיה מראה לבהמות. לא יהיה מראה לבהמות, אז אסור לאכול את הדשא. ולסיבת הרעב והצמאון מתו בכל רגע כמה וכמה אנשים למאות. אז פנה אליי אחד מידידיי, זיין פי, בשאלתו. הרב אהרונסון הוא גם היה רב אז, אז באמצע השואה מקבל שאלות הלכתיות כרב, לא כסתם בן אדם. להיות שאצלו הרגעים האחרונים, כי מרגיש אפיסת כוחות מסיבת הרעב, רק יצא אחד עלתה ברעיונו להציל חיותו הוא. מה הרעיון שעלתה? אם תסתכלו תראו את הרעיון, מאוד קשה לי להגיד את זה ברבים. זה הרעיון שעלה. מישהו כבר מת, הוא נמצא כאן לידינו, צריכים להבין, הוא מתאר שהם עדיין בחיים באפיסת כוחות, ולידם גופות, גופות, הם לא צריכים להרוג אף אחד, גופות. הוא שואל אותו בן אדם, האם מותר לי עכשיו לאכול את בשר האדם שנמצא לי פה על הרצפה? אמר לו הרב אהרונסון כך: נבהלתי למשמע אוזניי, ובמענה לדבריו הנאמרים באמת לב צדק התחלתי לבכות, ונהמתי מקירות ליבי: ריבונו של עולם, קח את נפשי ואל תביאנו למדרגה נמוכה זו חס ושלום. היום בתשעה באב אין לנו את האפשרות לעסוק מהו האיסור באכילת נבלת אדם, אבל יש איסור. אולי איסור עשה, אולי זה נלמד מקל וחומר מנבילה רגילה, אבל יש איסור. אבל לא על זה מדבר הרב אהרונסון. מה הוא מדבר פה? על המדרגה הנמוכה. מה זה המדרגה הנמוכה? שאתה הולך לאכול את החבר שלך. אין מדרגה יותר נמוכה מזו. אייר תפשין ה. וישבתי לו אמת כי הצדק איתך. ואפשר דמדינה מותר ומצוות פיקוח נפש נמי איקה. מבחינת פיקוח נפש ודאי האיסור הזה לא קיים, מותר לאכול. הרי מצינו במדרש בזמן החורבן וכו'. אבל שמנה, יראיתי כי יבוא לידי רציחה, כי ימצאו הרבה שיהרגו לה החלשים ביותר, כדי להמציא להם אוכלם בהתר. כאן יש גופות לידינו, אז אפשר פשוט לקחת חלק מהגופה. אבל מה יקרה אם בן אדם לידך מאוד רעב, רואה מה שאתה עושה, ונגמרו הגופות, נגמרו הבשר, אז מה הוא יעשה? הוא פשוט יערוב מישהו, מישהו חלש, לא מישהו חזק, מישהו חלש. איזה ילד שעוד שנייה ימות, אז הוא יעשה לו טובה, ישים לו כדור בראש, ויוכל את הבשר שלו. הוא עוד מפחד שזה יקרה. הוא מאוד מפחד שזה יקרה. עד כמה שזה נשמע לנו משהו ככה באספמיה, הוא מאוד מפחד ממש שזה יקרה. עוד בזאת שבלי ספק יגישו האס-אס בזה, יהיה למעלילה נכונה להרוג הכל, ועמדת שהוא נגד הצדק, ורק העולם אוכלי אדם, פנאים וברברים. מה הסיבה השנייה שהוא אומר לא לאכול? מה הלכתית מותר, אבל אני מפחד שתרצח מישהו כדי לאכול את בשר האדם. מה הסיבה השנייה? חילול השם. עכשיו תיתן תירוץ לנאצים, הם לא יהרגו יהודים כי הם יהודים, הם יהרגו יהודים כי הם ברברים, כי הם אוכלים בשר אדם. דבריי נכנסו לאוזניו ופרש. אלו תיאורים לא רחוקים מאיתנו, וזה תחושת רעב שאנחנו פה ברוך השם לא מכירים ולא יכולים להכיר, אבל אולי בקינה הבאה נוכל קצת לקבל מושג מה זה רעב ולאן אפשר להגיע ברעב אם תוכלנה. הקינה הבאה היא הנוראית ביותר שאני מכיר. אם תאכל לנשים פריים וללי טיפוחים על הלילים, אם תבשל לנשים רחמניות ילדים המדודים טפחים טפחים, אם תגוזנה בעת ראשם ותקשרנה לסוסים פורחים. זה קרה בזמן החורבן גם כן, פשוט קשרו אנשים בלשון שלהם לסוסים ואמרו לסוס לזוז, וכמובן הם לא נשארו בחיים. אם תדבק לשון יונק לחך לצמאון צחיחים, אם תהום נזו לעומת זו בואו נבשל את פנינו צורחים, אם תיבד נזו לזאת איני בינך והוא חבוי מנותח נתחים, אם תזהמנה בשר אבות לבנים במערות ושיחים, אם תחויבנה בנות אל חק עם אותם נטפחים, אם תתרסנה רוחות עוללים ברחובות קריה תבוכים, אם תיאקרנה בשיקול רחם וצימוק שדיים ואם על בנים שכים, אם תיקשלנה 800 מגינים ערב אלוכים, אם תולהתנה רוחם במיני מלוכים ונודות נפוחים, אם תימתנה מ-1100 ומ-110 עד 1 למפחים, אם תנסנה למסכיך 80,000 כהנים פרחים, אם תשרפנה שם כל אותם הנפשות כקוצים כסוחים, אם תערפנה דם נקי 80,000 כהנים משוחים, אם תיפחנה נפשות מדוקרים מריח תנובות שיחים, אם תצברנה לבן אחת 9 קבין מוחי ילדים מנוחים. לקחו ילדים מהרגליים ופשוט לקחו אותם כך והעיפו אותם על גבי אבן, וכמובן יצא המוח. זה היו מעשים בכל יום, זה לא היה משהו של פעם ב, זה משהו אכזרי, זה היה המציאות שחיו אותה בזמן הקורבן. אם תוגענה 300 יונקים על סוחה אחת בטוחים, אם תראינה רכות ועגונות כובלות על יד רב טבחים, אם תשכבנה בין שבעתיים בנות ישראל משובחים, אם תתלפנה הבדולות והבחורים בצמאון צחיחים, ורוח הקודש למור על המרים, הוי כל שכיני הרעים, מה שיקרא מודיעים ואת מה שעשו לא מודיעים, אם תאכל לנשים פריה משמיעים, ואם יהרג במקדש אדוני כהן ונביא, לא משמיעים. אתם יודעים מי זה הכהן והנביא שנהרג ביום הכיפורים, נכון? זכריה. זכריה בא להוכיח את העם, אז לא נוח להם. המדרגה של עם ישראל אז היו כל כך נמוכה, שפשוט מה עשו? מה, בן אדם מנג'ז לי, מפריע לי, אז במקום לדבר איתו, לשכנע אותו, להתעלם ממנו, מה עושים? הוגים אותו. מתי הוגים אותו? ביום הכיפורים. מצווה גדולה להרוג אנשים מפריעים ביום הכיפורים, בקודשי הקודשים. ולכן אנחנו מגיעים עם הדבר הזה לקינה הבאה, תדלגו לקינה מספר י"ט, עליך השם הצדקה. יש דברים נוראים שקרו לנו וסיפרנו חלק מהם, גם בחורבן, גם בשואה, אבל אנחנו לא יוצאים מפה חפים מפשע. לך השם הצדקה, כי אנחנו בעצמנו גם כן הרסנו לעצמנו. לך השם הצדקה מדבר על צידוק הדין ועל העבירות שבעיני חז"ל גרמו לכל הדברים האלו. האויבים שלנו, רק שתבינו, הם לא חפים מפשע. זה לא שעשו את זה במצוות הבורא, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה להניש את עם ישראל וזריזים מקדימים למצוות, אז באים האויבים ואומרים אנחנו נעשה את המלאכה. הם עשו את זה בגלל שנאה, לא בגלל שום דבר אחר, אז לכן אי אפשר להצדיק אותם. אבל מצד שני אנחנו לא יוצאים חפים מפשע, במיוחד אם יערה כהן ונביא בקודשי הקודשים ביום הכיפורים. לך השם הצדקה. לך אדוני הצדקה באותות אשר לפני תמיד ועתת, ולנו בושת הפנים בבחינה אשר הצלחנו ולנו חייבת. לך אדוני הצדקה בגוי מקרב גוי לקחת במסות, ולנו בושת הפנים בנופי אשר נמצא בנו כמעשה עם מסון. לך אדוני הצדקה בערכו אלוהים לפתוח לו לעם, ולנו בושת הפנים ויברו על ים סוף גוי ולוהר ולפושם. לך אדוני הצדקה בזכר ואתם עדיי ואני אלוהים ועמד על סיני, ולנו בושת הפנים וחרבתו אדוני בסינקו מסלנו אלוהים מעשה העגל. לך אדוני הצדקה בטעם שהתאמתנו כצפיחית בדבש המן, ולנו בושת הפנים ביום הקרבנו לפניו סולת ושמן ודבש. לך אדוני הצדקה בחלקול מנובר ועמוד ענן, ולנו בושת הפנים בלחם הקלוקל אבותינו ואוהליהם ברוגנה. אתם רואים כבר שהעבירות פה הם לא מהחורבן. מאיפה כל העבירות האלו? מהמדבר. אנחנו לא יוצאים מהמדבר לגמרי לגמרי חפים מפשע גם כן. לך ואין לך אדוני הצדקה במדבר ולא חסרנו דבר, ולנו בושת הפנים ונייצות לבן לחצרות ודי זהב כי מדובר. לך אדוני הצדקה בסיחון ואוג בכל ממלכות כנען, ולנו בושת הפנים באחן אשר מעל בחרם פילים מצומן. לך אדוני הצדקה בפועל אשר פעל דבר בעשה מושיעים, ולנו בושת הפנים בצלם מיכה כי בו אנחנו בושים. לך אדוני הצדקה בכמעט שילו ונוב וגיבור ובית עולמים, ולנו בושת הפנים ברשע שנמצא בנו שחרבו ומנו נחלמים. לך אדוני הצדקה בשני חורבנות שחרבו בביצינו ואנחנו קיימים. מישהו רואה משהו מוזר במשפט הזה? בביצינו, מה מוזר בביצינו? נכון, אבל אני דווקא חושב על משהו עוד יותר מוזר ממה שיעיר עכשיו יעיר. לך השם הצדקה אמור להיות הדברים הטובים, ולנו בושת הפנים הדברים הגרועים. אז מה אמרנו עכשיו? לך השם הצדקה, איזה יופי, כל הכבוד, תודה רבה, ישר כוח, בשני חורבנות שחרבו בביצינו.
אנחנו קיימים.
ואנחנו קיימים.
כי לחמתו בעצם הבנים.
תגיד שוב.
כי לחמתו בעצם הבנים.
יש איזושהי נחמה קטנה אחר הצהריים היום. אנחנו אומרים נחם רק במנחה, כי הקדוש ברוך הוא חרה החריב את בית המקדש, אבל לא החריב אותנו. הוציא חמתו, כמו שאמר הבחור לידי, על עצים ואבנים. ולנו בושת הפנים בשובנו אליך בכל לב שתשוב אלינו ברחמים. לך אדוני הצדקה ב-900 שנה שהייתה שנאה כבושה מלהישמע, ולנו בושת הפנים כתבה איש חמודות את אלוהי אוזניך ושמע. בוא תדלגו עכשיו לארזי הלבנון. קינה כ"א ארזי הלבנון כמובן מדברת על 10 הרוגי מלכות. אנחנו מזכירים אותם בתשעה באב, אנחנו גם מזכירים אותם מתי? ביום הכיפורים, במוסף של יום הכיפורים. ובשתי סיבות שונות. לא נתעסק היום ביום הכיפורים, נתעסק בתשעה באב. בוא נראה את המקור בדף, מי שרוצה לקרוא זה נמצא פה על המסך. צום השביעי, בבקשה בני, צום השביעי זה נמצא פה על הזה.
צום השביעי זה שלושה ותשעה שבו נערב דליה בן אחיקם, מי הרבו ישמע בן דליה, והמדכה ששכולה מקטלן שצריכי זה שריכת בית
הרבים. לפי הגמרא הזאת, למה אנחנו צמים בצום גדליה? כי נהרג צדיק. ולמה אנחנו אומרים שזה חלק מצומות החורבן? כי שקולה הריגתם של צדיקים כשריפת בית אלוהים. דרש הרב סולובייצ'יק שזה לא רק שלהרוג צדיק זה נורא כמו חורבן בית המקדש, כאילו זה נורא וזה נורא. מה הכוונה? היה חשש שכל המסורה מדורי דורות הולך לפח, בדיוק כמו בית המקדש. אין לנו בית מקדש היום, אין זכר לבית מקדש. יכול להיות רחמן הליצלן שלא יהיה זכר לתורה הקדושה. מי מנחיל את התורה מדור לדור? החכמים, הרבנים, במיוחד בזמן שזה לא היה כתוב, במיוחד בזמן שכמעט לא היה דפוס. ולכן בתשעה באב אנחנו לא רק אבלים על בית המקדש, אנחנו אבלים למה ששווה לחורבן בית המקדש. מה שווה לחורבן בית המקדש? מה? מיתת צדיקים. כי מיתת צדיקים זה חורבן התורה, זה חורבן המסורה מדור לדור. ולכן ממילא אנחנו קוראים עכשיו קינה על 10 הרוגי מלכות, והקינה הבאה ממש לא מדברת על המאה השתיים, על 10 הרוגי מלכות, על התנאים, אלא מדברת על מסעי הצלב. מסעי הצלב מביאים אותנו למאה ה-11, ובמאה הבאה, בקינה הבאה, לא מקוננים על עצם מסעי הצלב, על ההרס של הקהילות באירופה, אלא על הרס הרבנים שהיו שם, כי היה חשש שהמסורה היהודית הולכת לפח. עכשיו תחשבו, אתה חי באירופה בגרמניה, בברמייזה, באשפירה, במגנצה, באים הנוצרים, הורסים את הקהילות, הורסים את הרבנים, אין אימייל, אין פאקס, אין טלפון, מה אתה חושב? הלך לעם היהודי, לא נשאר כלום. נכון, יש איזושהי קשר בין ספרד לאשכנז גם בימי הביניים, אבל לא ליהודי הפשוט. אז הקינות הבאות מדברים על החשש לא רק לחורבן הבית, לחורבן העם היהודי כפי שאנחנו מכירים אותה. אין עם יהודי בלי תורה, בלי אורח חיים יהודי. ומי אחראי על אורח החיים היהודי? מנהיגי הקהילות, הרבנים. אז רבי עקיבא והמנהיגים של אירופה במאה ה-11, הם הולכים, לא יישאר כלום. לכן שני הקינות הבאות הם אחד ליד השני, כי הם מדברים על אותה נימה. היה חשש שכמו שריפת בית אלוהינו, מיתתם של צדיקים יהיה חורבן. בוא נקרא את הקינות. הזה הלבנון אדירי התורה, בעלי תריסין במשנה ובגמרה, גיבורי כוח המלאה בטהרה, דמם נשפח נשתה גבורה, הנם קדושי הרוגי מלכות 10, ועל אלה אני בוכייה ואיני נגרע, זאת בזוכרי אזק במראה, חמדת ישראל כלי קודש נזר ועטרה, תהורי לב קדושים מתו במיטה חמורה, ידעו גורל מראשון לחרב ברורה, כי נפול גורל הרבן שמעון פשט צברו ובכה, כי נגזרה גזרה לרבן שמעון חזר האגמון להרגו בנפש נצורה, מזה אהרון שאל בבקשה לבכות על בן הגבירה, נתן ראשו נתנו על הרחובותיו מנורה טהורה, שם עיניו על עיניו ופיו על פיו בערבה גמורה, ענה ואמר פה המתגבר בתורה, פתאום נכנסה עליו מיטה משונה וחמורה, ציווה להפשיט את ראשו בתער השחירה, כי עם באורו אמרו לנפשך שיחי ונעבורה, רשע פושט עת הגיע למקום תפילין מצוות ברה, צעק צעקה ונזדעזע העולם וארץ התפוררה, מאחריו הביאו את רבי עקיבא עוקר הרים ותוכנם זו בזו בספרה. וזרקו את בשרו במסרק של ברזל, היא השתברה, יצתה נשמתו באחד ובת קול אמרה, אשריך רבי עקיבא גופך טהור בכל מיני טהרה. בן בבא רבי יהודה אחריו הביאו בשברון לב הזהרה, נהרג בן 70 שנה בידי ארורה, יושב בתענית היה נקי וחסיד במלאכתו למהרה. רבי חנינא בן תרדיון אחריו מקים קהילות בציון שערה, יושב ודורש בספר תורה עמו, והקיפו בחבלי זמורה את הריצית ובהם וכרחו בספר תורה. ספוקין של צמר הניחו על ליבו שלא ימות במהרה. חסיד רבי ישבה בסופר הרגוע ממורה, זרקו והשליחו לכלבים ולא הוקבר בכפורה, יצתה בת כל עליו שלא הניח כלום מתורת משה לשמרה. ואחריו רבי חוצפית ביום עברה, אוף הפורח נשרף באבל פיו כממדוע, צדיק אבי אלעזר בן שמוע באחרונה נהרג במנקירה, יום ערב שבת היה זמן קידוש ויקדש ויקרא, חרב שלפו עליו ולא הניחו בחיים לגומרה, יצא נשמתו בברא אלוהים יוצר בצר צורה. כהנה וכהנה הוסיפו בני אבלה לענות בגערה, בסקילה שריפה הרג וחנק מיוחל לשערה, נותרת ממנה יאכלו הריוצא פזורה, חזה התנופה ושוק התרומה, תרפו היבה הכבירה ייטיב אדוני ולא יוסיף עוד מייסרה, אמת ברכיים כושלות חלק יעקב ומושיע ביצרה, לצלק ימלוך מלך יאמר שלמו ימי הבלך לאורו ניסה ונגלך. ובדיוק כמו במאה ושתיים עם התנאים, אנחנו עוברים עכשיו למאה ה-11 במסעי הצלב. אנחנו נציג יותר מאוחר את מה שקרה במסעי הצלב, אבל כרגע אנחנו מקוננים על מציאות שנהפכה לפנטזיה בבחינת גדולי העולם באירופה, בעולם של אשכנז. אנחנו מדברים על התקופה של רש"י. כשהרב סולובייצ'יק היה מגיע לקינה הזאת, הוא היה אומר את המשפט הבא. הוא היה אומר ש... מי שמכיר את העולם הבריסקאי יאהב את המשפט הבא, מי שלא מכיר יעשה את עצמו כאילו הוא מכיר. הוא אמר, אתם יודעים כמה אני אוהב את הרמב״ם, אני חי עם הרמב״ם, אני מתפרנס מהרמב״ם, בריסקאי בלי הרמב״ם לא יכול להתפרנס, אבל אנחנו יכולנו העם היהודי לחיות בלי הרמב״ם. אבל יש יהודי אחד שאם הוא היה נשמד במסעי הצלב לא היינו יכולים ללמוד כלום, וזה רש"י. רש"י חי בזמן מסעי הצלב הראשונים, ובלי רש"י אנחנו לא יכולים להבין כמעט מילה מהגמרא. שטיינזלץ, שוטנשטיין וכל מה שיש היום בנוי על רש"י, ובלי רש"י לא היה כלום. וזה בעצם הקינה הבאה על החשש לחורבן המסורה היהודית באירופה, העולם של אשכנז, בעלי התוספות, רש"י, המהר"ם מרוטנברג, הראש, כל העולם הזה. המהר"ם מרוטנברג אמנם חי אחרי מסעי הצלב, אבל העולם הזה של אשכנז היה הולך לתימהון, והיה חשש שזה מה שהיה קורה. החרישי ממני ואדבר עלי עבור עלי מה, חמאס אזק ושוט לך שוכן שמיימה, הזיקה ניגוחים לא אוכל אדומה, כי יולדה איפה אישה ושומה, מספד מראה סבא כונן בנימה, דברי שאגותה ידחו כי ימה, ספתי על הדתי אשר נשנה לשמה, הריד בשיחי והימה וכל נהי הרימה. איך שבת, שוב שבת, מסוס וערבה שמחה, כל פנים פעלו וכל ראש כוחה, וכל זקן גדועה ועל כל לב הנחה, מאז נתעורר גוי אז דורשוחה, סילה אבירה יוגן עוז מבטחה, בתולותי ובחוריי נסך בנסיכה, בראש כל חוצות נפלטם כסוחה, וללי וטפיי נחשבו כצום טבחה, אין לי ילדות ודימתי עליך, היעזבו עלי דבויי צון נידחה, לעבות הבכי ולהרים צבחה, הילילו שמיים וזעקי אדמה, אלה נמצאו וצעקו מרה, שפות אמרו היגדו בחבורה, כל ככולה צרה כמבקירה, התעולנו על הדץ ובזורה, עלי מוקי נגזרה גזרה בחוריה וזם ועברה, ונתוועדו בפרישות ובטהרה, לקדש שם הגדול והנורא, ואיש את אחיו חזקו בעזרה, להידבק בעירה טהורה, בלי כרוע לעבודה זרה. מדובר פה אגב על כך שבזמן מסעי הצלב אנשים מתו על קידוש שם שמיים ולא התנצרו לדת אחרת לנצרות, אבל במסעי הצלב, ואין לנו זמן היום לעסוק בזה, לא רק שמתו על קידוש השם פסיבית, דיין נתנו להם שמו להם חרב לראש ואמרו או שאתה מתנצר או שאני הורג אותך, אלא גם כן הרגו את עצמם לפני כן. כלומר לקחו את הילדים ורצחו אותם כדי שלא יהיה להם הברירה. וזו שאלה הלכתית לא פשוטה ושאלה היסטורית לא פשוטה, אבל לא נתעסק בזה היום. אבל על כך מדברת הקינה, ואיש את אחיו חזקו בעזרה להידבק ביראת טהורה, דהיינו חזקו אחד את השני שזה מה שצריך לעשות. וליקרו על העבודה זרה ולא חסו גבר וגבירה על פנים צפירה תפרה, אבל עזרו גבורה יתרה להמרם ראש ולקרוץ שדרה ואלימו דיברו באמירה לא זכינו לגדלכם לתורה, לא זכינו לגדכם לתורה לת הילדים, נקריבכם כעולה והקטרה. אנחנו פשוט נרצח אתכם כדי שחס וחלילה לא תתנצרו, ונזכה עמכם לאורה, נזכה לגן עדן, הצפונה מעין כל הלומה, ריד בשיחי ההימה וכל נהי הרימה. אז הסכימו גדולים וקטנים לקבל באהבה דין שוכן מעונים, וזקנים דשנים ורעננים הם היו תחילה נידונים, ויצאו לקראתם הזיפנים ונהרגו המונים המונים, ונתעבו פנאים עם בשתונים, והאבות אשר היו רחמנים נהפכו לאכזר קיינים, והפיסו על אבות ועל בנים, ומי שגורל על הלא ראשונים הוא נשחט בחלפות וסכינים, ובחורים עלי תולה אמונים הם לקחו אפר כתנינים, והקלות לבושות שנים מולפות בזרועות חתנים, מנותחות בחרב וחידונים, זכו זאת קהל הדעת נבונים. ואל תחשו מהאבות קינים והספידו על חסידים והגונים, אשר צללו במים הזדונים לזכר זאת נפשי אגומה, הריש לשיחי ההימה וכל נהי הרימה. עכשיו העיבוד של המסורה, החשש שהמסורה היהודית הולכת לפח. תורה תורה חגרי סק והתפלשי באפרים, עבר יחיד הסילך ומספעת אמורים, על תופסי משותייך ופוסי מכמורים, מלאכייך וחובלייך במים אדירים, אוכי מערכך מיישרי הדורים, מפחנך תבונייך ומגלי מסתורים, מי יקצה בגבעות ומי יסתת בערים, מי יפרק הוויות ומי יתרד שברים, מי יפלי נזירות ומי יערוך נדרים. אגב, במשפט הזה יש משהו קצת אירוני, שבעצם אומרים מי יפרק הוויות, אין לנו רבנים כבר, מי יגלה לנו מסתורים, דווקא נזירות ונדרים נבחר פה מכל השס. אתם יודעים למה? למה מסכת נדרים, מסכת נזיר? מה? לא למדו אותם. אני בהחלט יכול להגיד לא למדתי אותם קדים, זה נכון. אבל למה לא למדו אותם? יש סיבה מאוד פשוטה. הרשי הוא לא רשי, אין לנו תוספות, יש לנו את הרן, כן? זה לא מסכתות מובנות, כי אין לנו את הפירושים הרגילים על המסכתות האחרות. אנחנו מדברים פה על גדולי אשכנז, על רשי ותוספות. לכן מי יפלי נזירות ומי יערוך נדרים, עבד, אין לנו דרך להסביר את המסכתות האלו. ומי ישדד מעמקי וחטו עיקרים, ומי ילחום מלחמתם וישו בשערים, תלי מלחמה עבדו ונפלו גיבורים, אשר הם מזכירים כרקי הזוהרים, מנוחת שלום נחו ישרים. אוי ואבוי שוב אשר ולנותרים למדינת נפש וחבלים וצירים, לחיליון עיניים צל מוות ולא סתורים, ערב אומרים מי ייתן צברים ובוקר מצפים מי יגלה הורים, ממראה עינינו אשר אימה שרים מחוץ שקלת חרב ואימה מחדרים. עד מתי תביט רואה סתרים, קנה לתורתך אשר שרפו הזרים. התורה נשרפה כי אין לנו את הרבנים. כראו פראו כראו לגזרים, כסירים סבוכים הגדילו המעודי, על אלה התאפק אדון כל יצורים, כנקום דם הנשפח כמים המוגרים, משוד הנעים אין קצר דים, עם שווי פשע לאונים ומרודים רחם אותם בתחרימה, קורנה מגביה והרימה הריד בשיחי והאימה וקונהי הרימה. לפני שאנחנו מגיעים לקינה הבאה, רציתי להזכיר משהו שלא הזכרתי לפני כן. זה נמצא בדף המקורות, דף מספר 1. יש מנהג היום ללכת לבית הקברות. זה נמצא במסכת תענית. במסכת תענית נאמר שבתענית ציבור על גשמים הולכים לבית קברות. והגמרא שואלת למה יוצאים לבית הקברות? פליגי בר רבי לוי ורבי חנינה. אחד אמר הרי אנחנו חשובים לדרך כמתים, ואחד אמר כדי שיבקשו עלינו מתים רחמים. מה נפקמינה? איקה ונאיו קברי נוחים. אם אנחנו הולכים לבית הקברות לבקש רחמים על עם ישראל, אז לא נלך לקבר של אדם לא יהודי. אבל אם הולכים רק להיחשב כמתים, אז מה אכפת לי אמת הזה או אמת אחר? הדבר הזה נפסק בתוספות כהלכה בתשעה באב. התוספות על התא אומר, מכאן נוהגים בכל מקום ללכת לבית הקברות בתשעה באב, שווה תשעה באב הווי תענית ציבור, כמו שעושים בפני הגשמים. והרמה פוסק את זה להלכה בתשעה באב, והולכים על הקברות מיד כשהולכים מבית הכנסת. על פי זה, אם אתם יכולים עכשיו לדפדף הלאה בדף המקורות, אתם יכולים לראות קצת את ההסבר לקינה הבאה בעת נביא חטאתי. בעת נביא חטאתי, אנחנו לא מדברים פה על שום אדם כמו יאשיהו, אנחנו לא מדברים פה על מנהיגי ישראל כמו הרבנים, אנחנו מדברים על משהו אחר. אנחנו מדברים פה על סיפור יחיד. סיפור יחיד של בת ובנו של ישמעאל כהן גדול. אמר רב יהודה, אמר רב, מישהו רוצה לקרוא? ואז נבין למה הולכים היום לבית הקברות. מהי ההלכה המוזרה הזאת שנחשב לפניך כמתים? מה הכוונה? בבקשה, מישהו רוצה לקרוא?
מעשה בבנו ובנתו של ישמעאל וישמעאל ולבישה שישבו לשני אבנים. בימים נזדרגו כי נזדרגו שניהם במקום אחד. זה אומר יש לי עבד שאין כיופיו בכל עולם. וזה אומר יש לי שפחה שאין בכל עולם כולה כיופיה. אמרו בואו ונסיים זה עוזר ונחלק בבלדות. הכניסו לחדר זה ישב בקרן זווית זה וזו ישבה בקרן זווית זה. זה אומר אני כהן בין כהנים גדולים, אישה שפחה, עשה שפחה. וזאת אומרת אני כהנת בת כהנת גדולים, אנסה לעבד ובחו כל הלילה. כבן שלם ולשחר הקיעו זה על זה ונחלו זה על זה וגאו בבחייה עד שיצאה נשמתם. ואמן כהן ימיהו, על אלה אני בבחייה, איני ירושלים.
זה סיפור עצוב, סיפור מאוד עצוב, על אח ואחות שנשבו למקום אחד והיו צריכים להזדבק והכירו אחד את השני בבוקר. שניהם אמרו בלילה איך נעשה את הדבר הנורא הזה, בבוקר הכירו שהם אח ואחות ופשוט נפטרו מההתלהבות. אבל מה הקשר לתשעה באב? זה סיפור עצוב, אני לא אומר שלא, אבל מה הקשר לתשעה באב? ונדמה לי שהקשר לתשעה באב הוא מאוד פשוט. תסתכלו במקור הבא, מדרש אחד. מעשה באישה אחת שהייתה בשכונתו של רבי רבן גמליאל. והיה לה בן תשחורת, הוא מת. היה איזו אישה בשכונה של רבן גמליאל, שכינה, היה לה בן שמת. והייתה בוכה עליו בלילה. בלילה הייתה בוכה על הבן שמת, והיה רבן גמליאל שומע את קולה, והיה נזכר חורבן בית המקדש, והיה בוכה עמה עד שנשלו לשי עיניו. מה הקשר לחורבן בית המקדש? הבן נפטר, היה לו מחלה והוא נפטר, וזה נורא, וזה נורא, וצדיק ורע לו ורשע וטוב לו והכל, זה נורא. ומה הקשר לחובן בית המקדש? למה עכשיו אנחנו אומרים קינה על בת ונו של, של רבי ישמעאל? מה הקשר לחובן? סיפור יחיד, טרגדי. מה הקשר לחובן? אדם ששומע בכי נזכר בטרגדיות אחרות. הוא שומע בכי, הוא מצטרף, והוא חושב הטרגדיות שקרו לו, קרו לעם ישראל. בהחלט. אנחנו נקרא עכשיו על בן בנו של כהן, של בת ובן של רבי ישמעאל, ונזכר גם בחורבן. נדמה לי שאפשר להוסיף על דבריו של אברי עוד דבר. מה אנחנו בדרך כלל אומרים על השואה? נהרגו כמה? 6 מיליון. יש מישהו בחדר הזה שהיה לו פעם 6 מיליון של משהו? כסף? קבוקים? 5 אבנים כפול 6 מיליון? יש פה מישהו שהיה לו פעם 6 מיליון משהו? מה? 1.5 מיליון. אמר הרב אברי שבעשי חייל יש את הכפתורים, אבל 1.5 מיליון ילדים שנהרגו בשואה. גם 1.5 מיליון, אם ניקח את הדוגמה של הרב אברי, 1.5 מיליון זה מספר אדיר. אנחנו לא יכולים להתחבר למספר אדיר. למה אנחנו כן יכולים להתחבר? לאחד. לאחד. ואז אנחנו רואים מהו האחד. כל המקיים נפש אחד מישראל כאילו קיים עולם מלא. ואנחנו מכפילים את זה בשישה מיליון והטרגדיה עצומה. ולכן באמצע הקינות, ממש באמצע, תקעו לנו קינה של טיפור אחד, יחיד, כי אנחנו לא יכולים להתחבר למספרים גדולים. כדי להתחבר למספרים גדולים צריך סיפור טרגדי אחד. לכן רבן גמליאל התחיל לפקוט על החורבן, מתי? לא שהוא קרא איכה, לא שאמרו לו בשיעור שוואלה היה נורא. מתי הוא התחיל לפקוט? שהוא שמע סיפור טרגדי אחד. שישה מיליון זה יותר מדי, אנחנו חייבים להתמקד על אחד, ואנחנו מתמקדים עכשיו על אחד. ולכן היום יש בהחלט מנהג ללכת לבית הקברות, לא כדי לבקש רחמים, כי היום זה לא יום של תפילה כמו שראינו באחד הקינות הראשונות, סתם תפילתי, מחיצה של ברזל, אלא שנחשב כמתים, נסתכל על המתים, נסתכל על קבר אחד שאנחנו מכירים, נזכר בסיפור, נכפיל את הסיפור הזה בכמה מיליונים ונבין את גודל החורבן. כדי להמחיש את זה, מה זה נפש אחד שפשוט באמצע החיים נלקח, בוא נראה את התמונה הבאה, תמונה שאני חושב שכל מי שיושב פה נזכר בה, עצוב עליו, ולדעבוני זוכר אותה יותר מדי טוב. אני חושב שכל מי שיושב בחדר הזה זוכר את זה היטב. מכירים את הפרצופים? מישהו מוכן להגיד מאיפה הפרצופים האלה מגיעים אלינו? מרכז הרב. שמונה ילדים, אנחנו באפרת בהחלט מכירים חלק מהם. הראשון משמאל, אברהם דוד מוזס, השם יקום דמו, היה תושב אפרת. חלקכם מכירים את ההורים שלו. אלו ילדים שנלקחו שהם היו ילדים. מי יודע מה הם יוכלו להיות? מי יודע איזה תרומה רועי רוף, נריה כהן, יוחאי ליפשיץ, יונתן יצחק אלדר, דרום מהרטה, יונדה ברשנפלד, סגף אביחי, מה הם יוכלו לתת לעם ישראל? אולי אנחנו מסתכלים פה על אחד מראשי ישיבות העתידיים, על איזה ראש ממשלת ישראל הראשון הדתי, אני לא יודע, כי הם נלקחו ממש בתחילת החיים, כמו בת ובנו של רבי ישמעאל כהן גדול. בת בבנו של רבי ישמעאל כהן גדול, אולי זה כהן הגדול העתידי. וכמו מי שנטבח במרכז הרב, כך גם כן בת בבנו של רבי ישמעאל הם אנשים בתחילת החיים, ומי יודע מה יכלו לתת לנו. והטרגדיה העצומה, אם נכפיל את זה במיליון וחצי ילדים, שהרב אברי הזכיר שיש את הכפתורים ביעשי חיים, אם נכפיל את זה בכל ששת המיליונים שנהרגו בשואה וכל המיליונים שנהרגו במערך הדורות, כל כך הרבה נפשות שיכלו מי יודע לתת לעם ישראל. וזה אולי המקור האחרון, תנור הבנן העורר חלוסיסי ישראל אומר ברוך חכם הרזים שאין דעתם דומה לזה לזה ואין פרצופיהן דומום זה לזה. כל אחד הוא כל כך יחיד, מי יודע מה היה אמור להיות התרומה שלו לעם ישראל, איזה פער, איזה חור הוא היה אמור למלא. ואת נביא חטאתי ישמימה ודמעתי הלכי יזרימה וביום זה נהיה ערימה והימה מימים ימימה אבל לב וניחום חדל חדול ומכל כהם וצירי נגדל וגדול בן ובת רבי ישמעאל כהן גדול זכרם יקוד בלבבי אשימה והימה מימים ימימה עד נשבו ונפלו לשני אדונים והם שכנים לעומת זה חונים ויספרו זה לזה עניינים זה אמר משביית צידונים שבית השפחה לבושת שנים כלבנה בזיב וקלסטר פנים ובתואר כקציה וימימה והוא סיפר לו בחיפליים הן אני בא משבי ירושלים שביתי עבד יפה עיניים כשמש בתוקפו את צהריים בוא ונזווגם ונחלקה בינתיים בבלדות כמו כוכבי שמיים לשמה הזאת יצא לנו אוזניים וזכר זאת את מדי הפרימה כי הסכימו על זאת שניהם יחד לערב זיווגו בחדר אחד ואדונים מבחוץ ליבם כאחד והם בוכים בבר נפש בפחד עד בוקר בחיתם לא ידמימה זה יספוד בחיל ובקיר לב ימסה נין הרון איך לשפחה יהי נושא והיא גם היא תיילל בתקרת שוסה בת יוכבת איך לאבת תנסה אוי כי זאת כזה אומר ועושה לזאת יפקו אס וכסיל בחימה או בוקר זה צקי קירו אחי והוי אחות הגבירו ונתפקו יחד ונתחברו עד יצתה נשמתה בנשימה לזאת יקונן ירמיה בשהייה גזירה זאת תמיד אני בוכיה ובלבבי יקד יקוד וכביה על בן ובת מספד רב ארעימה ארהירית בשיחי והאימה וקון ירימה מי ייתן ראשי מים קינה קפה לדלג אחד מי ייתן ראשי מים הוא הקינה בהי הידיעה על מסעי הצלב ועד השואה מסעי הצלב היו הטרגדיה של עם ישראל כלומר לא היה טרגדיה נוראה בעולם של אשכנז לפחות עד ממסעי הצלב ועד השואה זה מאוד מוזר שיש לנו קינה על מסעי הצלב עכשיו לפני כן ראינו קינה על חורבן התורה אז זה מתקשר לי תשעה בעד קישרנו אם אתם זוכרים אבל מה הקשר למסעי הצלב מהי בעצם השאלה על מסעי הצלב בתשעה באב? כי השאלה כאן היא הרבה יותר גדולה. מתי קראו מסעי הצלב? באייר, בסיוון. אז למה לא נספיד אותם באייר וסיוון? אנחנו בעצם עושים את זה. מדי שבת המנהג שלנו פה בבית הכנסת זה להגיד אב הרחמים, אלא אם כן יש סיבה שלא. אבל פעם לפחות היום בקהילות הגרמניות, ביקים, אצל היקים, אומרים אב הרחמים פעמיים בשנה. אתם יודעים מתי? יש כאן איזה יוצא גרמניה שיכול להגיד לנו? אז המנהג האשכנזי הטהור הוא להגיד אב הרחמים בשבת מברכים חודש אב, ובמה שנקרא, מה שהם קוראים שוורצה שבס, בשבת השחורה. השבת השחורה זה שבת מברכים חודש סיוון חודש סיוון אני מבין אז קראו מסעי הצלב אבל מה הקשר לתשעה באב לשבת מברכים חודש אב אנחנו עכשיו נקרא קינה שבאמת ובתמים אין לה קשר לתשעה באב בתאריכים אבל זה עוד יותר בעייתי כי בקינה הזאת שנקרא אנחנו נקרא את הקינה ואחרי זה נסביר יש תאריכים יש תאריכים מדויקים מתי הדברים קרו ואז בעל הקינה צריך לשאול את השאלה למה הוא מזכיר את זה היום בואו נתחיל את הקינה מי ייתן ראשי מים ואיני מקום אוזלי ואבקה כל יום אותי ולילי את חללי תפי ועוד אליי וישישי קהלי ואתם אנו ואבוי ואבוי ועל עליי ובכן בחור בחר רע והבב ודמות ידמייני והלכי לי שדי בוכים ואבקה עם מראי לב הנבוכים על בתולות היפות וילדים הרקים וספריהם נכרעים ולטבח נמשכים עד מועצת מפנינים ספירים ונופחים כמותית חוצות נידשים ונשלחים סורו תמי כבולם או מלקרף ותרד עיני דימה ולילי הרנודה ולבכי ולחגור שק אקרא להספידה מפז יקרה ומזהב חמודה מפנימה כבודה כבוד כל כלי חמדה ראיתי הקרועה שכולה וגלמודה התורה והמקרא והמשנה והאגדה אינו וקוננו זאת להגידה אי תורה תלמיד והלומדה אותו נימה שראינו לפני כן חובן התורה הלא המקום מעין יושב חרב ועכשיו אנחנו עוברים לתאריכים, זה הקינה הטלגרפית ביותר חוץ מאם תוכל לנשים פריים. ממש תאריכים מדויקים, קהילות מדויקות. תחשבו על השאלה מה הקשר לתשעה באב. והפפה יזלו מים דמה להגירה, והכונן מר עלי הרוגי השפירה, בשני ושמונה בו ביום מרגו הוקרא. מתי זה קרה? בשני ושמונה בו. שני זה אייר, שמונה בו,
חטא
באייר, ביום מרגוע, שבת. מרגוע לרגוע נחלפו לאווירה, נהרגו בחורי חמד ואישישי הדרה, נאספו יחד נשלם משלים ובמורל, ייחוד שם המיוחד ייחדו בגבורה, יבורי כוח עושה דברו למערה, וכהני ועולמי נפגעו כולם עשרה, ובמר יגוני ועוצבי ילל אכפירה, קהילות הקודש הריגתם היום בזוכה, משום מה אני מזכיר את זה היום ונדבר על זה אחר כך, קהל ורמייזה בכונה ובכורה, קורני ארץ ונקיי טהרה, פעמיים קידשו שם המיוחד במורה. בוא נראה את הפעמיים. ב-23 בחודש זיו לטהרה, תאריך כ"ג אייר, ובחודש השלישי סיוון, בקריאת הלל לשוררה. קריאת הלל, שתי ניחושים, חודש סיוון, ראש חודש או שבועות, לפי דברי הימים מימי ה מסעי הצלב. אנחנו מדברים פה דווקא על ראש חודש סיוון. אצל אשכנזים קוראים הלל בברכה גם בראש חודש, ומדובר פה על ראש חודש. השלימו נפשם באהבה כשורה ההימה עליהם בבכי אלך אשרה, כאילולי חתר על ראשם להתרבה דברי קהל מגנצה האדורה, מנשארים קלו מהירות להתגברה, השלימו נפשם לייחוד שם הנורא, ועליהם זעקת שבר שערה, על שני מקדשה יסודם כהיום עוררה, והחורבות מעטי מקדשי ומדרשי תורה תורה. בחודש השלישי סיוון, בשלישי ג' סיוון, נוסף לדבון ומהירה, החודש אשר נהפך לי אגון וצרה, ביום מתן דת, ביום מתן תורה, סיברתי לה את אשרה, וביום נתינה כמו כן אז חזרה, עלתה לה למרון למקום מידורה, ענתיקה ונרתיקה והדושה וחוקה לומדיה ושונה ואישון כמו ואורה. שימו נא לבדכם מספד מר לכושרה, שימו בבקשה לב למספד שאמרתי. בעל הקינה הזאת, שאנחנו לא בדיוק יודעים מי הוא, יש אומרים שהוא האבא של הרוקח. הרוקח כידוע הוא אחד מחסידי אשכנז. חסידי אשכנז הם מאלו שחושבים שאפשר בעצם אף פעם לא לפסוק הלכה, אלא לצאת ידי חובת כל השיטות. כן, אז הרוקח הוא אחד מהם, כנראה שזה אבא של הרוקח שכותב את הקינה הזאת. אז הוא אומר, שימו לב, אני עכשיו אמרתי לכם מה קרה לברמייזה שפירה במגנצה, אמרתי לכם תאריכים, אמרתי לכם מתי זה קרה, אז מה הקשר לתשעה באב? הוא אומר שתי סיבות. סיבה ראשונה, כי שקולה הריגתם להתאבל ולהתאפרה. הריגתם שווה לכל דבר אחר. כלומר, שווה הריגתם להזכיר אותם היום. היום זה יום נורא, אז גם נזכיר כל מיני דברים. אבל המשפט הבא הוא עוד יותר מחודד. וכי אין להוסיף מועד שבר ותברה, ואין להקדים זולתי לאחרה, תחת כן היום לביאתי עוררה, והספדה ואלילה והפקה בנפש מרה, והנחתי כבדה מבוקר ועד ערב על בית ישראל ועל עם אדוני כי נפלו בחרב. אז מה הסיבה שלו להזכיר את זה היום? אין ימים אחרים, אין ימים אחרים, זה היום. כדי להבין את זה תסתכלו על המקור, על הלוח. אתם בוודאי מכירים את המקור הזה ממסכת ראש השנה, נבואת זכריה, כה אמר השם צבקות, צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי וצום העשירי יהיו לבית ישראל, לבית יהודה לששון ולשמחה. אז הגמרא שואלת, איך יכול להיות שזה יהיה צום וגם ששון ושמחה? אז אומרים, בעצם בזמן שיהיה שלום יהיו לששון ולשמחה, אין שלום צום. היום מה הסטטוס שלנו פה במדינת ישראל? אנחנו בסטטוס של שלום או אנחנו בסטטוס של אין שלום? מה אתם חושבים? יאיר שלום, מה? לפי רש"י שלום. למה? עצמאות מדינית. ומצד שני אין בית מקדש. אז אומר יאיר וחיזק אותו דוד שבעצם אנחנו באמצע. אז היום כל הצומות, עשרה בטבת, צום גדליה וי"ז בתמוז, הם בעצם משהו באמצע. ככה רצו, לא רצו. זה הזמן שאין שמד ואין שלום. רצו מתנים, רצו אין מתנים. אז לכן יש כל מיני קולות בצומות האלו. מה הקולות? א', מתי מתחיל הצום? בבוקר. ב', יש חמשת עינויים? לא. וכו' וכו', כן? עוברות, מניקות, אפשר להוסיף. מה לגבי תשעה באב? אז הגמרא אומרת, יחי, תשעה באב נמי. אז גם תשעה באב, זה באותו פסוק, נכון? בפסוק הזה לא אומרים צום הרביעי, צום השביעי, ויש לנו סטטוס אחר לתשעה באב. כולם מוזכרים יחד. אז הגמרא שואלת, נו, אז מה עם תשעה באב? אמר רב פאפא, שונה תשעה באב. למה שונה תשעה באב? הועיל והוכפלו בו צרות. יש פה יותר צרות מהצומות האחרים. זה נכון? לפי הגמרא בתענית, כמה דברים קרו בתשעה באב? חמישה. כמה קרו בשבעה עשר בתמוז?
חמישה.
איך הוכפלו בו צרות?
הפסוק היה לפני
חורבן
בית שני.
אז עוד יותר. נו, תוספות עונה שזה לא שהוכפלו בו מבחינה כמותית, אלא אותו דבר קרה, כמו שרב בן דוד אמר לפני חורבן בית שני, חורבן בית ראשון וגם בית שני קרו מתי? היום באותו תאריך. לכן הוכפלו בו צרות בבחינה איכותית, לא מבחינה כמותית. אבל אני רוצה להציע שהכוונה פה היא שבתשעה באב אנחנו לא רק מזכירים את הצרות שהיו בזמן הגמרא, אלא כמו שבעל הקינה אומר, את כל הצרות, אין להוסיף מועד שבע ותמירה. הרמב״ם אומר את זה בפירוש. הוא אומר בתשעה באב קרו חמישה דברים, ובו ביום המוכן לפורענות חרש תומס קוסמוס על השם במחה אדום את האחד. מה הכוונה הוא בו ביום המוכן לפורענות? מה הכוונה? זה היום שנועד לפורענות. זה היום שמשהו הולך להשתבש. בחייה לדורות. זה היום שנועד לבחייה לדורות. אתמול בלילה רב אברי שאל אותי אם הכל מוכן פה היום. אז אמרתי לו כן, אבל אני די בטוח שמשהו ישתבש. שאל אותי מה? אמרתי לו יום תשעה באב זה יום מוכן לפורענות, לכן די בטוח שמשהו לא ילך טוב. ציטטתי מהרמב"ם. אבל אנחנו אמרנו את זה אתמול בלילה גם כן, בקינה שאמרנו אתמול בלילה אמרנו גם כן, יום מוכן בפגוע פגעות, זה היום שנועד לפגיעות, זה היום שנועד לבעיות. וזה בעצם שיטת רשי, שהוא לא בדיוק רשי, על דברי הימים. הרשי על דברי הימים הוא כנראה לא הרשי שאנחנו מכירים. אבל על הפסוק שקראנו לפני כן, ויקונן ירמיהו על יאשיהו, וימרו כל השרים והשרות בקינותיהם על יאשיהו עד היום, ויתנו לחוק עד לישראל ואינם כתובים על הקינות, אומר רשי, לא בדיוק הרשי, כשמזדמן להם שום צער ובחייה, שהם מקוננים ובוכים על המאורע, הם מזכירים את זה הצער עמו, דוגמה בתשעה באב, שמזכירים קינות על ההרוגים בגזרות שירו בימינו. הוא אומר, למה הספיד ירמיהו את יאשיהו? איך זה קשור לתשעה באב? מה אומר אותו רשי על דברי הימים? זה היום, אין יום אחר. היום מזכירים את השואה, היום מזכירים את מסעי הצלב למרות שהם קרו לפני חודשיים, היום מזכירים את כל הטרגדיות. הזכרנו לפני כמה דקות את הטרגדיה של מרכז הרב, מתי זה קרה? ראש חודש אדר. אנחנו הזכרנו היום טרגדיות שקרו בחודש אלול לדוד אפלבוים. זה היום שמזכירים את כל הצרות. הדבר הזה אגב, ולא ניכנס לזה כרגע, הביא למחלוקת ענקית בין גדולי דורנו על יום השואה. גדולי דורנו רצו, היו כאלו שרצו לקבוע יום מיוחד לשואה, והיו הרבה מאוד שהתנגדו, ביניהם הרב סלובייצ'יק ואחרים, והם כולם ציטטו מהקינה הזאת. והרב סלובייצ'יק אפילו אמר, אף על פי שאני מצטט מקינה, ומה זה קינה? איזה מקור הלכתי זה קינה? כלום, מה זה קינה? קינה! אבא של הרוקח כתב קינה, וזה הציטוט שהוא מביא להלכה. הוא אומר, אף על פי שזה קינה, עזוב. זה מה שאנחנו עושים. הדוד שלו בארץ ישראל, יצחק זאב הלוי סלובייצ'יק אמר אותו דבר וציטט מהקינה, ואין להקדים זולתי לאחר, אין להוסיף מועד שבע ותעבירה. הרב הרצוג באמצע השואה, שרצו לעשות צום באמצע השואה, גם כן אמר שלא, אבל היו כאלו שחשבו שכן, וכולם חזרו למקורות האלו. ולכן היום מאוד מתאים להזכיר גם את מסעי הצלב ואת מה שקרה. ורק במקור האחרון שנראה פה, ציטטתי מהרב אושרי שנפטר לפני כמה שנים בספר שלו ממעמקים, הוא דיבר על תשעה באב בשנת תשין ב' 1942, שהוא באמצע השואה. התאספנו בביתו של נפונוביץ' לתפילת ולקריאת מגילת איכה ולכונן על חורבן בית מקדשנו ועל עם השם כי נפלו בחרב. ומה המשפט הבא? וכן על קהילות הקודש של מדינת ליטא. כלומר, בלי לחשוב פעמיים, היום תשע באב, חורבן בית מקדש, חמש מאורעות, גירוש ספרד, מסעי הצלב, שואה, הכל. זה היום שמזכירים את הכל, ולכן הקינה הזאת נמצאת באמצע הקינות. נמשיך. ועל אלה אני בוכיה ולבינו הם נעימות ועקה למקוננות ואל החכמות אלי ואליה כולם הומות היש מחוב למחובי לדמות מחוז כשקל חלב ומחדרים מימות חללי חללי חרב מוטלים ערומים והומות נפלטם כסוכה לחיית ארץ ולבהימות יונק עם איש שיבה עלמים ועלמות מטעתאים בממוני ומרבים כלימות אי אלוהים ומוצו חסיובו אדמות יבוא ויושיע ויחזיר נשמות חסיניה מחמוך הנוסע אלומות החשבת התאפק ולא תחקו חימות אמור עליי מליגים אלוהים הוא ירב איני איני יודו מים כי נפח לאבל משורר והוא גבי לכל בוכים מלהפג ולקרר מי ינוד לי ומי מחזיק להתעורר חימה בי יצא ושר מתגורר אכלני הממני הצר הצורר שיבר עצמותיי זורר ומפרר סילה כל אווירה יתבור והשרר רתיעה ומזור אין לברר מכתי אנושה ואין מתעיל ומזורר על כן אמרתי שום איני אמרר בבחית אם עתי הלכי לצרר ועלם אדוני כי נפלו בחרב. תדלגו אש תוקד בקרבי. אש תוקד בקרבי מדבר על היחס בין תשעה באב לפסח. מה היחס בין תשעה באב לפסח? אותו יום בשבוע. ואתם יכולים לראות בדף המקורות, אתם מכירים את המקורות, שבעצם כל מה שיהודי צריך זה לא לוח שנה, זה רק לדעת מתי יום הראשון של פסח, נכון? כי יש לנו כלל, את, בש, תמשיכו, גר וכו'. אומר השולחן ערוך, על הנושא הזה, סימן לקביעת המועדות את, בש, גר. פירוש, ביום א' של פסח יהיה לעולם תשעה באב. יום ב' של פסח יהיה שבועות, וכו' וכו'. אגב, אני רק אזכיר פה, שמעתי את זה מהרב יעקב שכטר, כמובן השולחן ערוך לא מזכיר את זה, אבל אנחנו ציבור ציוני דתי נזכיר את זה. אם נמשיך את ההיגיון של השולחן ערוך הזה, השולחן ערוך גומר באות ו', הוא לא ממשיך לאות ז', אבל אם תמשיכו באותו היגיון, ז' שווה ע', ז', יום ז', שביעי של פסח, שווה ליום העצמאות, כל שנה. לפעמים אנחנו דוחים מקדימים, אבל אייר זה ממש זין של פסח באותו היגיון. ואני לא מאמין במקרים. ממש מעניין. בכל זאת יש קשר בין תשעה באב לפסח, ואנחנו כמובן, הציבור האשכנזי לפחות, עושה את זה בליל הסדר. אומר הרמ"א, מה עושים בליל הסדר? אוכלים ביצה, כי תשעה באב יצא באותו זמן. ואני לא יודע, אני בדרך כלל מחנך את הילדים שלי שלא להרבב שמחה בעצף. יש לנו את תשעה באב, יש לנו את סוכות, יש לנו את הפסח, אל תרבבו ביניהם. אז למה אנחנו אוכלים ביצה בליל הסדר?
קורבן חגיגה,
יש אומרים קורבן חגיגה, אתה צודק, שזה לא קשור לאבל, זה לזכר קורבן חגיגה. אם זה היה הסיבה, לא היה לי שאלה באמת, כי זה לזכר קורבן חגיגה. אבל לפי הסיבה שמביא הרמ"א, שזה לזכר תשעה באב, אני רוצה להבין למה מרבבים.
כמה שאתם מכים אותם, כמו
שהביצה,
זה האוכל היחיד שמתקשה,
כשמבשים אותם. כמה שמכים אותנו, כמו ביצה, אנחנו מתקשים. כאשר יענו אותו, כן ירבה, כן יפרוץ. לא חשבתי על זה אף פעם, זה יכול להיות. שכוח, ארי, שכוח יכול מאוד להיות, שזה הסיבה שאוכלים ביצה. אנחנו יושבים בליל הסדר, אומרים הלילה יהיה תשעה באב עוד כמה חודשים, אבל ילדים, אורחים, כמה שמכים אותנו אנחנו מתקשים, שכוח. באמת יכול להיות.
יש קשר, כי פה יש פה את החורבן, זה הגאולה.
חורבן וגאולה, פשוט הפכים. אבל למה ביחד? למה ביחד? למה לא? זה לבד וזה לבד, נו.
יש עניין, בערכות שאנחנו חוגגים, בפסח, אנחנו צריכים להגיש כאילו אנחנו יצאנו ממצרים.
חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, כן?
יש פעמיים בהלכה שיש דברים שאנחנו כאילו צריכים לחזור אחורה למשהו שרחוק, כאילו זה קרה. עכשיו אנחנו בקורבן, זה קשה להתייחס כמו, יכול להיות, זה לא דבר שקורבן שאנחנו מדברים על חוסיין, השאלה, דברים אחרים. בעצם להפוך אותם להיות מקורבן, צריכים להגיש כאילו זה קרה. עכשיו, אז
זאת אומרת, בפסח אנחנו צריכים להרגיש שכאילו יצאנו ממצרים, ולכן הולכים ביצה ואומרים אנחנו חייבים להרגיש בתשעה באב כאילו אנחנו יצאנו מירושלים, לכן אנחנו יושבים על הרצפה כאילו אנחנו אבלים. אז מצטט לברי, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. אז אנחנו צריכים להרגיש את שני הדברים. ורציתי להציע עוד עצה לפני שאנחנו נגיד את הקינה.
אני חושב שזה גם מחבר את מה שנאמר על הקינה הקודמת.
כן.
שאולי להציע תשובה נוספת ללמה מזכירים בתשעה באב דברים אחרים. כי יכול להיות שזה לא רק עניין שזה היום שמזכירים בו את הכל, אלא זה היום בעצם אולי חורבן בית המקדש הוא בעצם חולל, או בגלל שאין בית מקדש מתחוללות עליהם מוצרות, אין לנו את האפשרות להתקרב לקדוש ברוך הוא, יש מסך ברזל, אז מלא גם הדינים הם הרבה יותר קשים, וגם זה איזשהו כאילו זה מין טריגר כזה שמתחוללות עליהם מוצרות כל הזמן, ולכן המקור, למה זה הגיע? כי נחרב בית המקדש.
מה שמך?
אסי
אמר משהו שאני רוצה להתחבר אליו. הוא אמר שאנחנו חייבים להרגיש כל השנה שחסר לנו משהו. חסר לנו משהו. נכון, אנחנו יושבים בליל הסדר, והאוכל טעים, והילדים הביאו הביתה את כל הציורים והמשחקים מהגן, וכולנו שמחים ועליזים, ושותים ארבע כוסות, ומצה, ומרור, ותסלחו לי שאני מדבר על אוכל, אולי זה לא מתאים. אבל, רבותיי, חייבים להרגיש שחסר לנו משהו. מנהג ישראל להגיד פעמיים בשנה לשנה הבאה בירושלים. מתי? ליל הסדר ויום כיפור. למה רק אז? למה לא במוצאי סוכות? אנחנו כאן בבית הכנסת בסיום ההקפות גם כן. אבל מנהג ישראל פעמיים בשנה. נו למה? יפה. בשתי המוראות האלו העיקר חסר מן הספר. מה העיקר של ליל הסדר? קורבן פסח. מה העיקר של יום הכיפורים? כהן גדול, לא הפיוטים. ושני הדברים האלו חסרים. אז בסוף היום אנחנו שרים בשמחה לשנה הבאה בירושלים, בציפייה שזה יקרה, כי אנחנו מרגישים וחייבים להרגיש שזה חסר. ותראו את המקור הבא, זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך. אני לא יודע כמה מקפידים על זה. אני יכול להגיד לכם שאני למדתי בישיבות טובות, אני אף פעם לא זוכר שבחדר אוכל הייתה הוראה כזאת, נוהגים לחסות הסכין בשעת ברכת המזון. למה? מסביר אתה שני דברים. דבר ראשון, השולחן דומה למזבח, ויש לנו כלל שלא תניף עליהם ברזל. על המזבח פונים עם אבנים בלי ברזל, אז לא שמים סכינים על המזבח על שולחן האוכל. ואז הוא מביא סיבה שנייה. אני חייב להגיד לכם עכשיו, באמת אני לא צוחק, אני לא שם את עצמי בעל גאווה, אני קראתי את זה, אני אשכרה לא יכולתי לשבת, אני לא נפלתי מהכיסא אבל קמתי מהכיסא. בוא תראו את הסיפור. על סיפור יחיד נפסק הלכה. משגע אותי, בוא תראו. תמבט בשם רבינו שמחה. נשים את זה שנייה על המסך. תמבט בשם רבינו שמחה. לפי שפעם אחת הגיע אחד. פעם אחת הגיע אחד, זה אומר לא רב גדול, לא פוסק הלכה, יהודי. רב יד אחד הגיע לברכת בוני ירושלים. הוא מברך ברכת המזון, ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו. ונזכר חורבן הבית, ונזכר אוי ואבוי, אין לנו את בית המקדש, ותקע סכין בבטנו והרג את עצמו עם הסכין על השולחן, על כן נהגו לסלקו בשעת פרחה.
פיקוח נפש.
פיקוח נפש.
זה לא שאלה לישיבות.
כנראה בגלל זה בישיבות אין לסכינים.
יכול להיות. יכול להיות. רבותיי, אני פשוט לא יכולתי להבין. איזה אחד תקע, היה כל כך נחרד על חורבן ירושלים, הוא תקע סכין בלב, ועל זה נפסק הלכה לא לשים סכין על השולחן.
זה בעיה, אנחנו לא מרגישים את זה, זה בעיה. הוא הרגיש את ההצעה, אנחנו לא מרגישים את ההצעה.
גם בצבא זה עובד ככה, שלא נקרא.
רב אבוי אומר, הוראות נכתבו בדם בצבא, אז נו, מישהו נהרג, על פי זה עשו פקודה. אז מישהו נהרג, אז יאו, נפסק הלכה בשולחן ערוך. אבל אני חושב שההלכה הזאת, כמו שרארי עכשיו אמר, זה בדיוק הקינה הבאה. אנחנו משווים בין פסח לתשעה באב, כי גם בפסח אנחנו חייבים להרגיש חסר לנו משהו. גם בליל הסדר, באמצע השמחה האדירה, כבר שתינו שתי כוסות, אז אנחנו חצי שיקורים, והגשנו את הגאולה, וחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ועשינו הצגות, והילדים עשו את המשחקים, וכולנו שמחים, אבל צריכים להרגיש שחסר לנו משהו. תרשו לי לשתף אתכם בסיפור שקרה פה באפרת. מישהו עכשיו בונה בית באפרת, רצה לעשות סוכה בתוך הבית. אתם יודעים מה זה סוכה בתוך הבית? הוא עושה ארבע קירות, עם תקרה שאפשר להזיז אותה, לשים עליה סכך, ובמקום לבנות סוכה שלוקח 5 שעות, לוקח לבן אדם הזה 30 שניות. והוא בונה בית, וקרה לי לראות אם זה סוכה כשרה. אז אני מתחיל לראות, ואני רואה שהוא עושה על התקרה מה שנקרא כיסוי חשמלי. במקום להוריד אותה עם רגים, זה יהיה חשמלי. שאלתי אותו כמה זה עולה. אני לא רוצה לצטט כמה זה עולה. על הרבה. על הרבה. שאלתי אותו, תגיד לי, מה יקרה אם מבנה בית המקדש? ולא תהיה פה בסוכות. איפה תהיה? בירושלים. אז מה יהיה שווה, לא רוצה להגיד, איקס כמה דולרים שהשקעת בתקרה? הוא צחק. אני לא מאשים אותו שהוא צחק. הוא צחק כי זה לא חלק מהחיים. אנחנו לא מרגישים את החיסרון בפסח כי אנחנו שמחים, ולא מרגישים את החיסרון בסוכות כי אנחנו יושבים בסוכה ועליזים, ולא מרגישים את החיסרון ביום הכיפורים כי שמע, יום הכיפורים שלנו אין עליו, אין, אנחנו בבית הכנסת כל היום, איזה חזנים נפלאים, איזה מנגינות, איזה דבקות בקדוש ברוך הוא, איזה יופי, כולם כמלאכים, מישהו מרגיש שחסר? ואולי ההלכה הזאת של תיקח את הסכין, שמה תתקע את עצמך עם הסכין, בא להרגיש ולהגיד לנו, חסר, חסר. יש הרבה דברים שאין בחיינו. כמה מצוות עשה אפשר לעשות סך הכל בלי בית המקדש, אתם יודעים? כמה מצוות עשה יש? לא, לא, מצוות עשה. מניין, רמח, רמח. 248. לפי כל מיני חשבונות, אנחנו אפילו לא מגיעים לשליש של המצוות עשה האלו, כי רוב רובם שייכים לבית המקדש. חייבים להרגיש חסר, ולכן יש לנו קינה עכשיו שמשווה בין מצרים, בין יציאה ממצרים, לבין בית המקדש, כדי להרגיש את החיסרון. ובעוד שנייה נראה סרט קטן על בית המקדש שהיה, כדי קצת להרגיש מה חסר. אש תוקד בקיבי בעלותי הליבי בצייתי ממצרים קיני מהירה למען הזכירה בצייתי מירושלים. אז ישיר משה שיר לא ינשא בצייתי ממצרים ויקונן ירמיה ונעני נהיה ביתי יתכונן ושכן הענן וחמת על שוכנה עלי כעננה גלי רם רמו וכחומה קמו סדונים שטפו ועל ראשי צפו לגן שמיים ומצוי עזוב ומיים לענה ומרורים ומיים המרים השכם והרס סביבות החורף קורא לבל הנערות בבן ומראה כבוד אדוני כאש אוכלת לפני וחרב יוטשה ולטבח נטושה זבח ומנחה ושמן המשחה סגולת הלקוחה קצון נדיבך חגאים ושבתות ומופתים ואותות תענית והבל ובדוף ההבל אוב אוהלים לארבעה דגלים ואוהלי ישמעלים ומחנות הרילים ליל ושמיטה וארץ שוקטה מחול עצמיתות וחרות וחתות הפורת בארון ואבני זיכרון ואבני הקלה וכלי הבנה נביאים וארונים ושבעים זקנים, נוסעים ומונעים ומוכרים וקונים. משה יראינו וארון ינחנו, נבוכד נצר ואדריאנוס קיסר. נערוך מלחמה ואדוני שמע, נריחת ממנו והנה איננו. סדרי פרוכת וסדרי מערכת, חימה ניתכת ועלי שוחכת. עולות וצבחים ואישי נכוחים, וחלב מדוכרים בני ציון היקרים. פערי מגבעות לחבות נקבעות, שריקות וטרועות וקולות וזוועות. ציץ הזהב והמשל ורק, ושלח הנזר ואפס העזר. קדושה ונבורה וכבוד אדוני נראה, נגלה ומורה ורוח חתומה. מינה וישועה וחצרצות התרועה, זעקת עולל ונעקת חלל. שולחן ומנורה וחליל וקטוע, אליל ותועבה ופסל ומצבה. תורה ותעודה וכלי החמדה, ששון ושמחה ונס יגום והנחה. בדיוק מהקינה הזאת אנחנו מגינים אנחנו בקינה השלישית לפני האחרונה שנגיד היום, ציון היום תשאלי. הקינה הזאת היא חלק מהרבה קינות שמתחילים במילה ציון, ודי מוזר למה זה נמצא פה, מכיוון שזה לא מדבר על החורבן, זה מדבר על היופי של ארץ ישראל, מדבר על היופי של המקום הזה שפעם גרנו פה. ציון הלא תשאלי נכתב על הרבה רבי יהודה הלוי, ונדמה לי שכל מי שיושב פה יודע מה היה הקשר של רבי יהודה הלוי, בעל הכוזרי, לארץ ישראל. אנחנו בתשעה באב לא רק זוכרים, לא רק נזכרים בצרות, אנחנו גם נזכרים בטוב שהיה בירושלים, בבית מקדש, במה שהיה. וזה בעצם פסוק באיכה. מישהו רוצה לקרוא את הפסוק הבא על דף המקורות? זכרה ירושלים. זכה ירושלים ימי מרודה ורגום היו ממי קדם. דהיינו, זה חשוב במסגרת איכה לא רק להיזכר בצרות, אלא להיזכר בכל הטוב שאין לנו עכשיו. ואולי השיר הבא של רבי יהודה הלוי ממחיש את זה יפה. מי שרוצה לקרוא את השיר, ליבי במזרח, שיר ידוע. בבקשה, ליבי במזרח.
ליבי במזרח, ואנוכי בסוף נערה, בית יתרמה את אשר אוכל, דרך יערה, ויפה השלם ודרג יצרי. ואוציון בחבל אדום, ואני בחבל ערב. יקד בעיני ידו כל טוב ספרד, כי מויקר בעיני ראות אפרות, בדיר נחלב.
בתשעה באב אנחנו לא זוכרים את הצרות שכבר קוננו עליהם, אלא גם כן את הטוב שהפסדנו. אולי הסרט הבא אנחנו נראה את הטוב שהפסדנו. הסרט הבא נראה בלי מוזיקה, כי זה בכל זאת תשעה באב, אבל מי שרוצה זה הורד מהאינטרנט, יש פה את המוזיקה של אם ישכחך ירושלים. אני חושב שהמוזיקה הזאת אולי כן מתאימה, נשים אותה קצת. תוך כדי שאתם רואים את התמונות, הייתי רוצה רק להעיר שרבי יהודה הלוי, מחבר הקינה שנקרא, אנחנו לא יודעים מה היה סופו, אם הוא הגיע לארץ ישראל או לא, אבל לפי ספר שנקרא שלשלת הקבלה, ספר היסטוריה שנכתב בימי הביניים, נאמר שם כך: קרע את בגדיו והלך בקרסוליו על הארץ,
והיה אומר הקינה שהוא חיבר האומר את ציון הלא תשאלי. הוא הגיע לארץ ישראל ונפל על הרצפה, ומה הוא ראה בארץ ישראל אז? הוא לא ראה את התמונות שאתם רואים עכשיו על הלוח, ראה יותר את החורבן, את השוממה, את מה שאין פה. כמעט לא היה פה כלום בימי הביניים. זה אולי חצי נחמה שכל מי שכבש את ארץ ישראל לא הצליח לעשות בה שום דבר. ולכן הוא מגיע לפה והוא עצוב מאוד לראות חורבן ירושלים, חורבן הארץ. הוא פשוט שכב על הרצפה ואמר את הקינה הזאת, ציון הלא תשאלי. וסופו, לפי האגדה, ושוב היסטורית אי אפשר להוכיח, וישמעאל אחד, ערבי אחד, לבש קינה עליו מרוב דבקותו, והלך עליו בסוסו, וירמיסהו וימיתהו. אדם שליבי במזרח ואנוכי בסוף המערב הגיע סוף סוף לארץ ישראל, וזה מה שקרה לו. בסרט שאתם רואים עכשיו, אתם רואים את בית ראשון, עכשיו אתם רואים את שיבת ציון, אתם רואים שבעצם הייתה שיבה לציון, אבל כולנו יודעים מה היה בית המקדש השני לעומת הראשון. ובקינה שנקרא עכשיו אנחנו ננסה לראות מה באמת היה ומה הפסדנו. ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך, תושי שלומך ואין יתר הדרייך, מים ומזרח ומצפון ותימן, שלום רחוק וקרוב שיא מכל עברייך, ושלום אסיר תקווה נותן דמיו כתל חרמון, ונחשף לרידתם על הערבייך, לבכות עינותיך ניתנים, ואת אכלום שיבת שבותיך נקינו לשירייך, לילי ואתן ולפניין מאוד יהמה, ולמחניים וחוניגי תורייך, שם השכינה שכונה לך, ויוצרך פתח למולו שערי שחק כשהרייך, וכבוד אדוני לבד היה מעורך, ואין צער בשמש וכוכבים מעורייך, אבך לנפשי להשתפך, במקום אשר רוח אלוהים שפוכה בחירייך. עד בית מנוחה ועד כיסא כבוד אל, ואיך ישובו עבדים עלי כיסאות גבירייך. מי יתני לי משוטט במקומות אשר נגלו אלוהים לחוזייך בצירייך? מי ייתן לי את הזכות באמת להסתובב בכל המקומות שאני קורא עליהם בנביאים ובכתובים? מי יעשה לי כנפיים וארחיק נדות, ליבי במזרח ואנוכי בסוף המערב? ענית לבטרי לבבי בין בתרייך, אפוא להביע לארצך וארצך הבנייך לי מאוד, ואחונן את הפרייך, עד כי בעומדי עלי כברות אבותיי, ואשתומם עלי חברון מבחר כברייך. אגב, יש גם מנהג היום ללכת על קברי אבות, זה קינה שלא קראנו, אבל יש קינה שמתחילה במילים אז בהלוך ירמיהו, אז בהלוך ירמיהו על קברי אבות. וגם בגלל הקינה הזאת, גם בגלל הקינה הזאת, אם תלכו למנחה בחברון תראו הרבה אנשים. הרברים והוהר אשר שם שני הורים גדולים, הורייך ומורייך, חיי נשמות עברצך וממוד רוב כדפרך, ונופת סוף נהרייך ינעם לנפשי הלוך ארום ויחר, עלי חבות שממה אשר היה דבירייך, במקום ארונך אשר נגנס במקום קירובייך, אשר שחרו חדרי חדרייך אגוז ואשליף פאר נזר, ועקב זמן חילל בארץ מיד נזירייך, איך ירב לי יכול ושתות בעת איך איזה, כי יזחפו הבבלים את כפירייך, אוי איך מאוי יום ימתוק לעיניי, ועוד ערב בפי אורבים בגירי ושרייך, וכוז היגונים לאט הרפי מעט, כי כבר מלאו חס עליי ונפשי ממאורייך, את הזכרה עולה אשתך המרב ואזכור עוליבה ואמצד שמרייך, ציון כליליית יופי אהבה וכן עוררי מאוד, ובך נקשרו נפשות חברייך, הם מסמיכים לשלוותך הקורבים השמותייך, ברוכים אשר ברייך מבור שבי שאופים נגדך, ומשתחבים איש ממקומו עלי נוכח שערייך, עדרי המונך אשר גלו ונתפזרו מהר וגבע ולא שכחו גדרייך, המחזיקים בשולייך ומתאבזים לעלות ולאחוז בצנציני תמרייך, שינה ופטרוס היה רוחך בגודם, ואם ידמו לתומייך והורייך, אל מי ידמו משיחייך ואל מי נביאייך ואל מי ריבייך משיבייך, ישנה ויחלוף כלית כל העללים, חוסנך לעולם ודור ודור נזירייך, יבח למושב ולורייך ואשרי אנוש יבחר ויקרא וישכון בחצרייך, אשרי מחכה ויגיע ויראה עלות עורך ויתקעו עליו שחרייך, לראות בטובת בחירייך, לעלוז בשמחתך בשולך אלי קדמות נאורייך. נגיד עכשיו קינה על השואה,
יש בהחלט פולמוס גדול אם ראוי להגיד קינות על השואה. עברנו היום הרבה קינות של רבי אליעזר הקליר, שאין ספק שהן יצירות מדהימות. רבי יהודה הלוי קראנו עכשיו, האבא של הרוקח, ועוד כהנה וכהנה, שאין ספק שהם לא מגיעים לרמה הזאת. אבל בדורנו, נדמה לי לפחות, שאנחנו לא יכולים לדלג על היום הזה בלי לדבר על השואה, לא רק במסגרת הקינות, אלא ממש להקדיש קינה לשואה. אנחנו נמצאים ב-2010, עדיין מקוננים על בית המקדש. אני רוצה לקוות ולהתפלל שאנחנו נמשיך גם לקונן על השואה, אפילו בדורות שכבר לא יהיו בינינו ניצולים, ואפילו בדורות שבה כל הזוועות האלו אולי יהיו מוקלטות בווידאו, זכינו היום שהן מוקלטות בכל מיני מקומות, אבל לא מיד ראשונה. לפעמים לא נוכל פשוט להזמין ניצול שואה ליום השואה או משהו כזה. הקינה של חולקה בבית הכנסת מתחילה במילים אלי אלי. אם יש לכם את זה, זה בדף שחולק בבית הכנסת. בחלק מהקינות זה גם מודפס, לא בכולם. אנחנו נגיד את זה בקול. ואז נגיד אלי ציון ואריה. אלי אלי נפשי בכי וזעקי בת ישראל, מספצהי והתייבכי אחרי אש בישראל. אל תבחם אשר רוחם, ניסורי שכל אשדות דמים, זקן גם תף לא רוחם, על עקידה קורבן תמים, על עוללים גמולי חלב מעוטשים לפיצורים, ועל דמם אשר זהב בראש קוצות ואין הורים. על הקהילות השוממות מרכובה על מקדשי אל יקודי לב שלהבות על ערי פר בישראל עלי דורות אשר נגדרו דמי אבות על דמי בנים בגי אושוויץ תמו גבהו עלי מוקדות הכבשנים עלי כנועים חגורי סרק הנמקים ברבותיהם בטרגלין כאילו מדנק ואין מלקט עצמותיהם עלי קולות צפופי אדם אשר הופתו כופרית פסית דחי צמא ככלות נפשם צעקו מים ומושים עלי בנות אשר הופו חיות בנפשם שולחו ידם צדיקים אל התאות יחדיו נספו ולא חולל תום כבודן עלי כפויים בסודות שלגים ילדים רכים בחיק אמהות ועל קדושים השואגים כבורי חיים מתוך פורות עלי גבירים המחוללים בידי נאצי מנאצייהם טירופים כאויים ומגועלים בין השפטות ואין בועל עלי הצדיקים ענבי עולם נביבי עם הוגי תורה בתאי רעל נכנע כולם נפלה קפתה מנורה עלי נוער פרחי עם חלוצי קרב כפירי מרי מול זדונים שופכי הדם השתלבו רשפי חורי הנערות המובחי נקמת ברית בלב שמורה בקרב גטו ולרי נפסף הרוס מרבועה עלי קידוש השם ואבא נקמת דם התאורים בתעצומות מסרו נפשם לחמו נפלו הגיבורים עלי גיבורך במותיית כנר תמיד בעוד זרחים כל נטב דם קורבן לשד לזכור עד ניצח נסחים על שבר עם ניסה קינה כבויי יגון עטויי שואה על הנצח תפיל סינה ולא תפרוש הנגועה ואלוהים אורי צפד נפל ליבי סוני קמים הקשיב השבי חיש המפלט הציל הנפשי מאנשי דמי אלי אלי נפשי בכי וזעקי בת ישראל מספצי והתייבחי אכלה האש בישראל. אלי ציון, כידוע לכולם פה, אלי ציון, בדרך כלל אנחנו שרים אותה. וזה נראה לי קצת מוזר שאנחנו נגמור היום את הקינות בשירה. אבל אם אתם שמים לב לניגון, אני חושב שאין בכלל שאלה. השולחן ערוך פוסק בהלכות אבלות, אין מתקדשין על המת יותר מדי. וכל המתקשה עליו יותר מדי, על מת אחר הוא בוכה. יש לנו 7-30 י' ב' חודש וזהו. אי אפשר לבכות על מת יותר מדי. זה ההלכה שנפסקה בשולחן ערוך. והסיבה פשוטה. לא עלינו, אם אדם מת זה חלק מהחיים. אנחנו לא מבינים את זה. זה קשה. לכן יש אבלות ויש ניחום אבלים. אבל זה חלק מהחיים. לא כך לגבי חורבן הבית. אומר הרמב"ן, הרמב"ן אומר בתורת האדם על פי הירושלמי, רבי יהושע בן לוי המצרים בתשעי ועשירי, רבי לוי היצרים תשעי ועשירי, יש שני גדולי המוראים בתלמוד הירושלמי שצמו גם בתשעה באב וגם בי' באב. אנחנו יכולים לנחש מדוע, נכון? מתי נשרף הבית? תשעה באב בצהריים לקראת ערב. עד מתי? עד י' באב בחצות. לכן המנהג שלנו זה להמשיך את דיני האבלות עד חצות מחר. השני המוראים האלו צמו בשני התאריכים. אומר הרמב"ן, פירוש מנהג חסידות היה להם. זה מנהג חסידות, זה לא שטות, זה מנהג חסידות. ולמרות שיש לנו הלכה שאסור להתקשות על המת יותר מדי, אומר הרמב"ן לגבי חורבן ירושלים, וכל המוסיף להתאבל על ירושלים זכות היא לא. בנוגע לחורבן ירושלים אין איסור שמה פן תוסיף, אין איסור להתקשות על המת. זה חורבן שממשיך לאורך כל השנה כולה ולא רק הבוקר. והניגון שנשתמש בה עכשיו, אמר הרב סולובייצ'יק פעם בגאונות עצומה, הוא היה לוי אגב אבל הוא לא ידע לשיר. מי שרוצה לשמוע את הרב סולובייצ'יק שר אלי ציון יכול לראות שהוא לא ידע לשיר, זה נמצא באינטרנט. אבל הוא היה לוי, אז כנראה שהוא היה רגיש לשירה. הוא אמר שהניגון שמשתמשים בה דומה להפליא לניגון שאנחנו משתמשים בה במהלך השנה. אלי ציון ועריה לני ביתך גבעה תחילה, דומה לגמרי. באמצע המוסף של שלוש רגלים אנחנו מנגנים את הניגון של אלי ציון, ולכן הניגון כל כך מתאים, כי אנחנו לא גומרים עכשיו את הקינות, אנחנו בעצם ממשיכים את האבלות הזאת לאורך השנה כולה, לא על ידי אי גילוח ולא על ידי ישיבה על הקרקע ולא על ידי כל הדברים של שלושת השבועות האחרונים, אבל ממשיכים את זה בכל מיני צורות. וזה אולי מסביר לכם את המנהג שלנו בבית הכנסת בשבת חזון. איך אנחנו שרנו את אחד עודיף? במנגינה הזאת. היה מי שקרא תיגר על כך, אמרו שזה אבלות בפרהסיה בשבת, פוסקים גדולים אמרו לא לעשות את זה, אבל זה בעצם לא אבלות בפרהסיה, זה כמיה ובכי על בית המקדש שאף פעם לא נפסק. זה כמיה ובכי על בית המקדש שאין עליו איסור בל תוסיף, וכל המוסיף להתאבל על ירושלים זכות היא לו. בוא נקום לאלי ציון.
Thank you.
כמו שאמרנו אתמול בלילה, זה מודפס בחלק מהקינות בסוף, אם לא, תחזרו לקינות של אתמול בלילה בסופה. המנהג הוא לגמור את הקינות במילת נחמה, להתכונן לנחמה של אחר הצהריים, לנחמה של נחם, לנחמה שהקדוש ברוך הוא הוציא את חמתו לא עלינו, אלא על עצים ואבנים. נגיד את זה בקול למי שאין את זה. תרחם ציון חייבים עדיין לגמור שחרית. אשרי יושבי בית אדוני ינוח לעולם ועד, אדוני מבוקה קיים לעולם לעולם.